שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. הפרק הזה הוא בעצם ארכיון של הפודקאסט דוסקאסט שהפעלתי בעבר, ראיינה איתי הדס פוקס וראיינו ביחד את אמיר וייטמן. אמיר הוא יושב ראש הליברלים בליכוד שמקדמים שוק חופשי וליברליזם בישראל דרך מפלגת הליכוד. דיברנו גם קצת על הציבור הדתי-לאומי והיה מאוד מעניין. אז אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצה שלנו לקידום יזמות חברתית בדרום, מדרום תיפתח הטובה, הקהילה בפייסבוק, ושמה להתעדכן על פרקים ועל יזמות חברתית בדרום ועוד כל מיני. אבל זה פרק נחמד עם אמיר וייטמן לקידום שוק חופשי בישראל. אז יש מה ללמוד, תהנו, שיהיה לכם סבבה. נמצא איתנו היום אמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד. יושבת איתנו גם הדס היום, מה שלומך הדס?
מעולה,
יופי. אנחנו גם בסדר, אין תלונות. שלום אמיר.
שלום, שלום.
טוב. מה שלומך אתה?
ברוך השם.
מצוין, טוב, אז אנחנו מתחילים. קודם כל ניתן לאמיר, תציג את עצמך, מה בעצם התחומים שאתה עוסק בהם היום?
אז ברמה המקצועית אני היום מנהל פעילות של הון סיכון, מכספים פרטיים של משקיעים, שזה אומר שאנחנו מחפשים השקעות בחברות סטארט-אפ, חברות, זה לא דווקא סטארט-אפ, אבל בוא נגיד חברות בשלבים יחסית התחלתי, בכל מיני תחומים, הם תחום מה שנקרא מכשור הרפואי, הם תחום הביטחון, תחומים נוספים, גם תחבורה וכו'. זה מרתק, פעילות מרתקת, נחשפים לעולם מדהים של יזמות, של חדשנות.
והשקעות הם כולם בארץ?
בארץ, בעיקר, לא באופן מוחלט, אבל בעיקר כמובן בארץ.
אוקיי,
אז
זה
היה
התחום המקצועי?
וחוץ
מזה, יש את התחום הפוליטי. אני מכיר אותך בתור יושב ראש הליברלים בליכוד.
כן, אז יש לי פעילות אכן פוליטית, שלמעשה היא פעילות אידיאולוגית, יותר מאשר פעילות פוליטית נטו, במובן הזה שאני כבר, וואו, קרוב לעשור, אפשר להגיד, מתעסק בקידום הרעיונות הליברליים בישראל. הרעיונות הליברליים זה רעיונות של חירות. ליברליזם זה מילה לועזית שבאה מהמילה הלטינית ליברטס, שמשמעותה חירות. והכוונה כמובן היא לקדם מדיניות שמתאימה לחירות בכל התחומים. בתחום הכלכלי באופן כללי אפשר להגיד שזה מדיניות של שוק חופשי. במדיניות בחלק היותר חברתי, אתה יודע, הדברים כמו, אני יודע, זה גישה שהיא התערבות, באופן כללי זה התערבות המדינה ביחסים הרצונים בין אנשים, בחיים של האנשים, הן בהיבט הכלכלי וגם באמת, באמת האישי, למשל כמו לגליזציה, דברים כאלה. אנחנו חושבים שהמדינה לא צריכה להתעסק עם מה שאנשים עושים, גם עם מה שאנשים עושים, צורך העניין זה שטויות, זה לא טוב, זכותם. אנשים בגירים, אנחנו לא מדברים על ילדים.
טוב, אז כבר נדבר על זה, אולי יותר תפרט, אמרת כבר 10 שנים אתה עוסק בתחום, אז קודם כל אתה היום יושב ראש הליברלים בליכוד, מה זה אומר?
אז זה אומר ש, אז אני אחזור טיפה אחורה, ב-2011, עוד לפני הרמ"ח החברתית, בתקופה שלפני, הקמנו עם כמה חברים שכבר היו פעילים בתחום, כמה שנים לפני זה, אנחנו הקמנו ארגון, עמותה, בשם התנועה הליברלית החדשה, שמטרתה לקדם את השיח הזה, את המדיניות הזאת בישראל, והצטרפו אלינו אנשים שמאמינים באותם ערכים.
זה מי שרצו יחד עם עלי ירוק לכנסת?
אז לא בדיוק, העמותה היא עמותה. היא לא...
עמותה עוד קיימת?
עמותה קיימת, עמותה קיימת, בועטת, מקיימת פעילויות בכל מיני תחומים, בהחלט. זה למעשה הרעיון, הפעילות הרעיונית יותר. על בסיס זה אני התחלתי לקדם, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על פילוסופיה פוליטית, כן? אז הנפקות, כן, בסופו של דבר היא באמת פעילות פוליטית מפלגתית, משום שבסופו של דבר אנחנו מעוניינים ליישם את הרעיונות הללו במציאות הפוליטית, כי על זה אנחנו מדברים. עכשיו, יש לי חברים, לא אני, אבל יש לי באמת חברים מהתל"ך, מהתנועה הליברלית החדשה, כמו בזמנו ירון לרמן ואחרים, שירון לרמן היה זה שהוביל את המהלך, שהתמודדו בשנת 2013 בבחירות לכנסת תחת, למעשה אפשר להגיד, במרכאות השתלטו על המותג אז על הירוק, והכניסו ברשימה אנשים מהתנועה הליברלית החדשה, למעט אחד. כל השאר היו באמת אנשים מהתנועה הליברלית החדשה שהתמודדו עם אג'נדה, שדרך אגב היא אג'נדה החברתית-כלכלית הכי טובה שנכתבה במדינת ישראל בעשורים האחרונים.
מבחינת המצע של
המפלגה. מבחינת המצע, כן.
זה כתב אורי כץ, לא?
זה רק כתב אורי כץ. אוקיי. אורי כץ, כן, הכלכלן הידוע והמעולל, באמת שאנחנו אוהבים אותו מאוד.
כן, מהבלוג דעת מיעוט.
מהבלוג דעת מיעוט, כן, אכן. באמת ממש אג'נדה רצינית. אבל אנחנו כבר יודעים מזה כמה עשרות שנים שמצעים של מפלגות לא באמת מעניינים אף אחד יותר. ולכן אני ברמה אישית מכל מיני סיבות לא התמודדתי. אני הודעתי קצת מאחוז, בכל זאת חברים, אבל אני לא באמת חשבתי שזה אהרון כל כך מוצלח. באמת זה נכשל, כצפוי. אז אחר כך...
עוד שהם קיבלו די הרבה קולות.
קיבלו יפה, קיבלו 42, 43, 44 אלף קולות, משהו כזה, שזה נחמד.
זה לא היה ממש כישלון,
הם לא עברו. מה זה כישלון? זה קול יחסית. לא עברו את אחוז החסימה, וגם מרבית הקולות לא באמת באו מאיתנו. אלה היו מצביעים, מה שנקרא, מסורתיים.
מסורתיים של עלי הרוק.
של עלי הרוק.
זה מעניין.
כן, ועלי הרוק התמודד כבר 5 פעמים, גם אז הייתה הפעם הרביעית לדעתי. הרביעית או החמישית שהתמודדו אז, אז יש איזה קהל לא גדול, אבל יש קהל מסוים שמתחבר לנושאים האלה, ברובם הקולות הגיעו משם, אנחנו הוספנו כמה אלפי קולות, שזה נחמד, אבל זה בסך הכל סיכם את הכוח הפוליטי של התל"ך, שלא היה מאוד גדול, כי אנחנו תנועה אקטיביסטית רעיונית, ועדיין לפחות לא תנועת המונים. מתוך התובנה הזאת, באמת אני ביחד עם ירון לרמן, שהיום קצת פחות פעיל, אבל עדיין אנחנו הובלנו מהלך של להגיד לאנשים האלה, תראו, אנחנו באמת, ואני שוב, בתור איש שהוא גם ליברל, רגיל לאומי, אמרנו, המקום הבאמת טבעי שלנו זה לא באיזה כל מיני הרפתקות לא רציניות וכל מיני מפלגות, שזה נחמד כזה, כן? חבר'ה שרצים ביחד לכנסת, יאללה בוא נשאב את העולם. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה יותר פרקטית, פרגמטית, אז באמת אני אמרתי, בואו נצטרף למפלגה הלאומית הליברלית של מדינת ישראל, הלא היא הליכוד, שבמקרה היא גם מפלגת השלטון במדינת ישראל, ואנחנו עושים את זה, ואני התמודדתי בבחירות האחרונות, אז זה היה מאוד מאוד טרי.
בפריימריז,
כן.
בפריימריז משבצת?
משבצת העולים, כי אני גרתי בשוויץ, בז'נבה, אז אני זכאי להתמודד. וסך הכל, בשביל אז היו לנו מעט מאוד מתפקדים, אולי 150, אולי טיפה יותר, אבל לא הרבה יותר. ועשיתי יפה, סך הכל השגתי קרוב ל-4,000 קולות, 3,800, משהו כזה. שברובם, אני נתמכתי אז על ידי משה פיילין, שבאמת משה פיילין בינתיים פרש, אבל הוא באמת ליברל, ללא ספק, ליברל גדול. ואז בסך הכל עשיתי קצת ככה, אני התנפחתי טיפה ככה, במובן הטוב, כן. ובוא, הראיתי שיש פה איזה ציבור שכן זה מעניין אותו, הדברים האלה. אז, ואני חושב שהרבה מהחברים הבינו שזו הדרך הנכונה להשפיע, באמת מתוך גם דיבוק חברים מצד אחד, מצד באמת השפעה הגיונית בתוך מסגרת
ש... בפנים.
כן, אבל לא ברמה של עוינת.
בסך הכל הטענה שלכם היא ש...
אנחנו באמת בבית, זאת אומרת, אם אני מסתכל היום, זה מצחיק, אבל לפני כמה ימים, עיתון דבר, כן, עיתון, זה לא עיתון, זה אתר אינטרנט של ההסתדרות, כן, הציג את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כמנהיג הבינלאומי של הנאו-ליברליזם. שאני מקבל לגמרי, דרך אגב, את הטענה הזאת, אני חושב שהיום, בכל אני מסתכל על ה... פוליטיקה בינלאומית, לא רק הלאומית, אלא בינלאומית. אני חושב שבנימין נתניהו הוא באמת המנהיג העולמי שמייצג בצורה הכי יפה את באמת הערכים הליברליים של הקפיטליזם, של השוק החופשי.
אבל הממשלה שלו...
הממשלה עושה מה, מה ש... מה, הממשלה עושה מה ש... יש פה הרבה מה לתקן.
כן, כאילו בתיאוריה הוא...
אבל לפחות על הנייר, זה נכון. ולא רק על הנייר, אני חושב שהוא כאן עושה דברים, אני חושב שלא נותנים לו מספיק קרדיט, אבל זה נכון שיש הרבה דברים שבהחלט יש צורך בחיזוק, מה שנקרא.
כן.
ובשביל זה אנחנו פה, אנחנו, האמת, אני תמיד אמרתי לאנשים, תראו, גם אם אני מחר ראש הממשלה, אני לא אוכל לעשות את מה שאני רוצה. כי יש פה אנשים שמתבלבלים בין ראש הממשלה לבין דיקטטור. וגם דיקטטור, דרך אגב, לא תמיד עושה את מה שהוא רוצה. כי גם על דיקטטור יש אי אלו לחצים ומגבלות. בקל וחומר, בנו של קל וחומר, במשטר דמוקרטי, ראש הממשלה לא עושה את מה שהוא רוצה. הוא מוגבל על ידי קואליציה, על ידי דעת קהל. בתוך המפלגה, על ידי זרמים פנימיים בתוך המפלגה וכו' וכו'. ואני אמרתי, התפקיד שלי, התפקיד שלנו כקבוצה, היא למעשה לחזק את ראש הממשלה, כי יש לנו ראש הממשלה שקשה להאמין שנוכל להביא מישהו שהוא יותר מזדהה עם הערכים שלנו ממנו. אני מסתכל בליכוד, יש הרבה אנשים סך הכל טובים עם, שמבינים את מה שאנחנו אומרים ודי מזדהים עם זה, אבל כמו שראש הממשלה באמת אומר, מי שעקב אחרי הנאום שלו למשל, שבוע שעבר בארגנטינה, זה היה מדהים, פשוט נאום באמת באמת מדהים, שהוא ביטא בצורה כל כך יפה את מה הממשלה אמורה לעשות.
אז אתה מבחינתך חושב שהוא מאוד רוצה לעשות, אבל הוא לא עושה את זה בגלל
שאין לו... אני חושב שאין לו מספיק תמיכה ציבורית, אני חושב שראש הממשלה, ופה יש ביקורת שאפשר באמת להטיל קצת, באמת לבקר אותו קצת, על זה שהוא אולי טיפה רגיש מדי לביקורת, לא רק להלכי הרוח הציבורית, אני חושב שיש לו יותר סלאק, יותר מרחב תמרון ממה שהוא חושב שיש לו, אבל הוא לא מסכים איתי מן הסתם. או שהוא גם מסתקסק עם דברים אחרים, סך הכל הוא ראש ממשלת ישראל, הוא לא שר.
ביטחון, לא, הוא הרבה פעמים מדגיש את זה שהוא מתעסק בביטחון.
כן, נכון, הוא באמת, מבחינתו הנושאים הכלכליים הם חשובים, אבל אני מניח שהוא לא מתאבד עליהם, כמו שהוא עשה את זה כשהוא היה שר האוצר, כי הוא באמת היה שר האוצר.
כן.
והוא גם התעסק אז כשהוא היה שר האוצר בין 2003-2005, עם מציאות קואליציונית שונה, הייתה לו קואליציה יחסית נוחה, תנאים פוליטיים נוחים. גב פוליטי,
כן.
וגם משבר כלכלי, שבעיתות כן. משבר יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אפשר שלא לעשות. ניתן לעשות באופן רגיל. לכן מכל מיני סיבות, באמת, היה לו מרחב תמרון שהיום יש לו, זה ברור שיש לו כן. פחות, עדיין אני חושב שאפשר לעשות כל מיני דברים שחבל שלא נעשו, אבל אני בא בטוב, אני באמת אוהב את ראש הממשלה, אני אומר את זה, אני תומך בו, ואני חושב שהוא בנקודה הנוכחית הראש הממשלה טוב, עם כל המגבלות והסייגים, כן, באמת המתבקשים, עדיין אני חושב שהוא הראש הממשלה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לייחל לו, ואני חושב שאני רואה את התפקיד שלנו באמת לחזק גם אותו, אבל גם לחזק את הממשלה, את המפלגה, ובעיקר להפיח אל תוך השיח הציבורי באופן כללי בכל המדינה, וגם בתוך הימין בצורה יותר מצומצמת, ובתורה עוד יותר מצומצמת בתוך הליכוד, את החשיבות של העניין הזה של שוק חופשי, ולמה? כי בסופו של דבר, בשביל אנחנו מתעסקים בפוליטיקה, מה זה משנה הדבר הזה? אז פוליטיקה, כן, בפוליס, ביוונית זה העיר, כן? פוליטיקה זה עסקי העיר, אז בשביל אנחנו מתעסקים עם עסקי העיר, כי אנחנו רוצים שיהיה טוב לנו בעיר, במובן הרחב של המילה, במדינה. סך הכל אנחנו רוצים סגסוג, אנחנו רוצים הצלחה, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, זה מה שאנחנו רוצים.
טוב, זה כולה, אז אין ויכוח, זה כתוב במצא של כל...
לא, לא, זה ברור, אבל אני אומר...
אנחנו דואגים לטובת העם.
לא, לא, זה נכון, אבל אני אומר, השאלה היא, אנחנו מאמינים, זה ברור שזה מה שאנחנו רוצים, כן? אז אם זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים למצוא את הדרכים להשפיע, ויש הרבה דרכים להשפיע. קודם כל, בסופו של דבר, הפוליטיקאים מאוד רגישים להלכי הרוח הציבוריים. בשביל זה, אני לא התחלתי עם הליברלים בליכוד, אלא דווקא עם התנועה הליברלית החדשה. כגוף שהכוונה זה לקדם גם חינוך ליברלי, גם שיח ליברלי. גם שאנשים מתחילו שזה איכשהו יחדור.
נראה לי, אתה צריך גם להסביר פה מה זה שיח ליברלי. רק האמת היא שאני רוצה רגע לעשות עצירה, כי התחלנו כבר להיכנס לכל ה...
אין בעיה.
מה זה ליברליזם, מה זה ליברלים, ואני מאמין שעוד נגיע לזה. אבל בגדול, כמו שאמרת היום, אתה ברמה המקצועית עוסק בהון סיכון, שזה גם באמת נושא מעניין שישמח לשמוע, וגם, כמו שיותר רחב, אתה ליברלים בליכוד. ובשולי הדברים הזכרת את ג'נבה, אתה ממש באת כמה זמן?
גרתי שם, 20 שנה, אני יליד הארץ, אבל בגיל שנתיים וחצי ההוריי התגרשו, ואז אמא שלי היא ממוצא שוויצרי, אז אחרי שהוריי התגרשו היא חזרה לשוויץ, ואז היא נחתה אז בז'נבה, וגדלתי שם.
משפחה דתית?
ממש לא, למרות ששלחו אותי לבגן ילדים יהודי, ואחר כך הייתי חלק בכיתה הראשונה של הבית ספר היהודי הראשון בז'נבה. לפניי לא היה.
אין שם הרבה יהודים.
יש 5,000 אולי, 4,000.
רגע, אז הרקע הדתי שלך הוא לא מבית?
לא.
אז מאיפה?
אז קודם כל באמת מהגן, מהבית ספר, מבני עקיבא כשהייתי קטן.
יש לך אחים?
לא, אני בן יחיד. ובאמת מהסביבה, אז שם קיבלתי, אפשר להגיד, חינוך דתי בתור, למרות שהייתי בחול והייתי במשפחה חילונית, ובסביבה די חילונית, אבל בבית ספר קיבלתי חינוך דתי. וזה שלב, קצת יותר מאוחר התחלתי להתעסק בזה בנושאים באמת דתיים ורוחניים בצורה יותר רצינית, וחזרתי בתשובה, התחזקתי. למרות שתמיד בסך הכל הייתי בחור מאמין, ילד בחור מאמין, אבל התחלתי, החלטתי שבאיזשהו שלב הפער בין האמונות לבין המעשים הוא לא סביר, אז צריך לסגור את הפער.
אבל זה היה בתיכון.
כן, בין התיכון לאוניברסיטה כזה.
ואיך אמא שלך הייתה עם זה?
אמא שלי, מה, אישה מאמינה כזה, אז זה בסדר. סבא וסבתא שלי, שאיתם גרתי, זה היה יותר מורכב. יותר מורכב, כי סבתא שלי עברה את השואה, ועליה שלום, אני עכשיו בשנה לפטירתה, נפטרה שנה שעברה
כמעט בגיל שעברה. ועברה את השואה מאיפה?
בצרפת, סליחה. בצרפת, ואבא שלה נרצח על ידי הנאצים, ובסביבה עברה טראומה לא פשוטה. אז היא קצת הייתה בוגז.
כן.
וסבא שלי בכלל קיבל חינוך חילוני מוחלט. אפילו בר מצווה הוא לא עשה, שזה מדהים כשחושבים על זה.
אוקיי. והוא במקור מי?
גם משוויץ. הוא נולד בשוויץ, אבל אבא שלו בא מפולין. אבל אבא שלו זה מעניין, הוא בא עוד נולד ממשפחה חסידית, סבא רבא שלי. אבל הגיע לשוויץ, ואמא הגעה לשוויץ. כל האביזרים הדתיים הלכו לפח. חוץ מהיידיש, השפה.
וואלה, דווקא זה.
השפה נשארה, זה היידיש, סבא שלי מאוד, שחי עדיין, ברוך השם, עוד מעט בן 95. אבל, כן, היידיש מאוד, מאוד מחבב את היידיש, היידיש כה את ה... מאוד יהודי כזה, במובן התרבותי הזה, אבל דעת, הוא לא יודע כלום, שום דבר של שום דבר, זה משהו מדהים. פשוט לא קיבל כלום.
והוא בשוויץ עדיין.
הוא בשוויץ עדיין, בז'נבה, ו... טוב, כבר מבוגר באמת, נעשה חייל מהחיים, וזהו, ואני החלטתי שאני רוצה להיות דתי, אז עליתי לארץ, הלכתי ללמוד בישיבת קרן ברל.
אז עלייה לארץ בעת המתה בסיום התיכון?
לא, אחרי תואר ראשון, אחרי תואר ראשון, אחרי התיכון עשיתי תואר ראשון ביחסים בינלאומית,
בז'נבה,
ואחרי התואר הראשון עליתי לארץ, ולמדתי בישיבת קרן ביבנה, ואחר כך עשיתי תואר שני פה באוניברסיטה העברית, גם ביחסים בינלאומיים, ואחר כך הלכתי ללמוד, בינתיים התחתנתי, אז אחרי התואר שני הלכתי ללמוד בכולל במרכז הרב, ואחרי זה התחלתי לעבוד. וזה
היה... בהחלט מעניין.
כן. לא שגרתי.
סתם, לא שגרתי, וגם מעניין אותי, זאת אומרת, משוויץ הרחוקה, וגם אם אני מבין, זה לא שהמשפחה שלך הגיעה מתוך הציבור הדתי, אז... הגעת ממש עד למרכז הרב, שזה ככה מקום מאוד מרכזי, ויש דברים שאתה זוכר, כאילו פערים בינך לבין החברים שגדלו פה בארץ.
תראה, אני כי...
גם היית צבא, לא הזכרת.
לא הייתי בצבא, לא. לא הייתי כי הגעתי...
אני רחוק את זה מהרעיון.
לא, לא, פה שום סוד, אני לא מתכוון להסתיר שום דבר. לא עשיתי כי הגעתי לארץ. שנה ראשונה הייתי בתור... הגעתי בגיל קודם כל 23, בשנה הראשונה הייתי פה על תקן תייר בכלל, ורק עליתי באופן פורמלי שנה לאחר מכן, ב-99, ואז התחלתי לעשות את התהליך, אתה יודע, התחייל, וזה עד שעשיתי את כל התהליך הזה.
עשית דווקא?
כן, אבל רק עד שעשיתי את הכל כבר הייתי נשוי וקרוב לגיל 25, אז הלכתי, עשיתי את מה שצריך לעשות בלשכת הגיוס, הסתכלו עליי יפה, אמרו לי, אנחנו נקרא לך, אני עדיין חכה. אז אני הבנתי שהצבא כבר לא כזה מעוניין בי, אני גם מבין, כי גם בשלב הזה אני לא הייתי מעוניין, אז הכל בסדר. הייתה הסכמה בין שני הצדדים לא להיות מעוניין אחד בשני. אז הכל טוב.
עכשיו, אם כבר הסיפור הזה של ניסיון גיוס שלך לצבא, אז כאן אני אקח את זה לסוגיה ליברלית, אתה עוסק ביותר, שבאמת הצבא הוא נראה לך את המערכות הכי פחות ליברליות במדינת ישראל.
הצבא הוא צבא, אתה יודע, אנחנו מצפים.
בסדר, עדיין, אנחנו אזרחים, ואיך אתה, יש שאלה היום, אני אגיד לך את החוויה האישית שלי, היה לי במהלך השירות שלי שהייתי בצריפין, ו... צבא עם בימינו, זה השאלה, אני בטוח ש...
אנחנו נגד צבא עם, אנחנו באופן כללי מאמינים בצבא מקצועי, למרות שלא הכל מיד, ובעד רגב, עם כל הסייגים המתבקשים, וזה ברור שבסופו של דבר, צבא זה המקום היחיד שיש הצדקה כלשהי לכפייה. כי בסופו של דבר, אתה יודע, החיים קודמים... עצם החיים
כן,
קודם לכל דבר אחר, ולכן אנחנו זקוקים לצבא, אבל אנחנו כבר לא באמת מאמינים שגם ברמה אידיאולוגית, אבל גם כבר ברמה באמת פרקטית, שיש היום הרבה הצדקה לקיום, המשך קיום של צבא העם, אין דבר גם צבא העם, זה סתם היום...
אני לא חושב שזה עד כדי כך גורף, זה ברור שבצבא קוראים עדיין תהליכים.
זה כבר לא צבא העם. זה כבר, זה צבא, צבא, זה צבא חלק מהעם, בוא נגיד את זה ככה. הרבה אנשים, בוא נגיד כזה דבר, היום אנשים שלא באמת רוצים ללכת לצבא כבר לא הולכים לצבא. מי שמעוניין להשתחרר, משתחרר בדרכים כאלה ואחרות, או שהוא כן הולך,
עדיין זה ברור שאם אתה תאפשר לכל אחד פשוט להגיע ולהודיע, אני לא מגיע, אז תקבל עוד יותר חוסר שירות.
נכון, אבל מצד שני אנחנו נקבל כנראה חיילים באיכות גבוהה יותר, עם מוטיבציה גבוהה יותר, גם צריך לתגמל אותם, אנחנו מאמינים ש... שלא, אנחנו לא מאמינים, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שחיילים צריכים להיות מתוגמלים על זמנם בצבא. אנחנו, תראה, כל העולם המערבי היום עבר למודל של צבא מקצועי, זה לא איזשהו סוג של המצאה מהפכנית, בסך הכל כמעט כולם עברו לזה. אז יש טענה, כביכול, שפה זה שונה בגלל המצב הביטחוני. תראה, יש אנשים כמו, באמת, תודה, יש אנשים כמו יגל אנקין, שאני מאוד מעריך, באמת, שהם טוענים שבישראל זה לא ריאלי לעשות צבא מקצועי, אני לא מתיימר...
יש מישהו היום שמתעסק עם זה?
תראה, החבר שלי, ירון לרמן, שהיה בן מקימי התנועה הליברלית החדשה ביחד איתי, זה שבאמת רץ בראש אלי ירוק הרשימה הליברלית, הוא באמת היה גם יושב ראש תנועה עמותה בשם התנועה למען צבא מקצועי, ו... אני אישית זה נושא שקצת, שהוא לא מספר, זה לא נושא מספר אחד מבחינתי, אבל כן, אני חושב שזה, המצב הנוכחי לא יכול להימשך. אנחנו מגייסים מחזורי גיוס שהולכים וגדלים מטבע הדברים, כי
שיותר ויותר... רוצים גם לגייס את החרדים.
כן, כן, בכלל. לא, זאת אומרת, אנחנו רוצים לגייס אנשים שלא מתאימים, לא רוצים, וגם בקבר הבן, שאני לא מדבר רק על החרבר על החרדים, וזה מדבר על הציבור החילוני, הדתי אפילו. הרבה אנשים שאנחנו אוהבים אותם והם אחינו והם יודעים לעשות אלף ואחד דברים, אבל לא בהכרח בצבא. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמגיעים לצבא ולא באמת מתאימים לזה, ואני חושב שצריך להיות מסוגלים להגיד היום באומץ קצת תשחוט את הפרה הקדושה ולהגיד אנחנו מוכנים לשחרר אתכם בגדול. אנחנו צריכים צבא חזק. וצבא חזק צריך להיות עם
חיילים. חכם, הייתי אומר בימינו, זה כן. הרבה יותר משמעותי, באמת זה הרבה פחות קשור למספרים של כמויות.
נכון, דרך אגב זה כבר לא איזה משהו חדש, כן, אני זוכר, היה פה פעם ברמת קהל בצהל, שקראו לו אהוד ברק, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, זה כבר לפני 25 שנה, זה לא בדיוק אתמול, והוא אמר שצריך צבא קטן וחכם, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר, כאשר הציבור גדל מאוד מאז, מצד אחד, זאת אומרת, הפוטנציאל לכוח אדם גדל מאוד. מצד אחד. מצד שני, התחכום הטכנולוגי גדל בצורה דרמטית בדור האחרון. כן, המחשוב, אין בכלל מה להשוות בין המצב שהיה בתחילת שנות ה-90 לבין היום, זה עולם אחר לחלוטין. אז במציאות הזאת, אני חושב שההצדקה להמשך קיום של צבא עם, של צבא כפייה, הצדקה הזאת הולכת ופוחתת מיום ליום. אני גם מאמין שבפועל, שוב, מתחת לפני השטח, ובלי להגיד את זה בצורה מוצהרת, התהליכים של התמקצעות קורים, בלי שום קשר, כי בסופו של דבר צהל צריך אנשים איכותיים, טובים, מקצוענים במה שהם עושים, וכמו באופן שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא יעלה הדעת ללכת לרופא שהוא לא מקצוען, או להזמין בעל מקצוע כלשהו שלא איש מקצוע, לא ברור למה אנחנו צריכים להילחם עם אנשים שהם לא מקצוענים.
זה לא נראה לי טענה מדויקת, חייל עובר הכשרה.
היחס בין הכשרה לבין התפוקה בצהל הוא מהגרועים בעולם. זאת אומרת, אנחנו מכשירים אנשים במשך, אני חושב, שנה וחצי.
נכון.
ואז אנחנו מקבלים מהם תפוקה במשך עוד שנה, שנה.
זה בלי להתייחס לסדרניקים.
זה בכלל.
שזה
בכלל, שזה בכלל בדיחה. לא, אני אומר בתור מי שעלה היה בישיבת הסדר, ויש לי הרבה חברים הסדרניקים, אני אוהב אותם.
אני לא מבינה למה אתה מה.
זה המילואים, זה מה שחשוב.
לא, זה לא נכון, צריך גם וגם. בקיצור, זה לא רציני כל הדברים האלה.
רגע, האמת, את השאלה הזאת אני גם באמת רוצה לקחת למישור של הציבור הדתי, ושני דברים. אחד זה, בכללי ברמה של השיח הציבורי היום, מה שאמרנו עכשיו, ממש לא שם. זאת אומרת, מדברים על גיוס חרדים, ועל שיתוף נשים, ועל...
כן, צריך שכולם, הבעיה היא שלקחים את הצבא כאיזשהו סוג של קייטנה, שאנחנו רוצים שיהיה קייטנה מגבשת לכל הציבור. זה באמת מה שהציבור איכשהו מתייחס לצבא. עכשיו אני יהודי פשוט, לא מתייחס ככה לצבא, מבחינתי הצבא זה ארגון שיש לו מטרה אחת ואחת בלבד, זה לחסל את האויב. ולדאוג לכך שמדינת ישראל תהיה הרתעה. ובמידה והרתעה הזאת מסיבה כלשהי נכשלת, וזה צריך לתקוף את האויב או להתגונן, פשוט שהצבא יחסל את האויב וישמיד אותו כמה שיותר וכמה שיותר מהר באכזריות גדולה, מתוך, ושהאויב יהיה תחת המגף שלנו, זה מה שאנחנו צריכים. ובשביל זה יש צבא, כן, הצבא זה לא קייטנה. שום דבר אחר לא מעניין אותי, הצבא זה לא מקום לעשות אידיאולוגיה, זה לא מקום לעשות שוויון חברתי, לקדם פמיניזם, לקדם
שיתוף של החרדים בחברה.
שיתוף של החרדים וכל הקשקושים האלה. אני לא מאמין בזה, אני חושב שלא רק שאני לא מאמין, זה חמור בגלל שזה פוגע בצבא, בשם כביכול ערכים
של... ערכי השוויון.
כל מיני, לא משנה
איזה ערכים. אני אגיד לך ליברליזם. נותן
לרשת החופש. הליברליזם בכלל לא דוגל בשוויון בפני החוק, ולא בשום שיטה אחר של שוויון. זה הליברליזם. בכל אופן, אז אנחנו לא רואים בצהל, אני לפחות לא רואה בצהל שום תפקיד זולת הגנת על המדינה.
אני רוצה רגע לחזור אחורה על התולדות חיים שלך, ומתי הגעת בכלל לעיסוק הזה בליברליזם?
אז אני אגיד.
ואתה למדת יחבל, לא למדת כלכלה,
כן, לא. אז קודם כל, תמיד
מרכז הרב זה לא בדיוק הקטע שלהם.
אז אני תמיד הייתי קפיטליסט חזירי, בכלל אני תמיד... תמיד, לא, אני בכלל תמיד...
היית הילד הזה שבכיתה מארגן ו...
לא, אני תמיד בז... התחושות שלי לשמאל, תמיד, מאז שאני ילד, זאת אומרת, תמיד הייתי מאוד, אני גדלתי בבית מאוד פוליטי, סבא שלי הוא פריק של היסטוריה, של פוליטיקה, שתמיד הייתי מסתובב ב... רואה את התוכנית הפוליטית בטלוויזיה כשהייתי קטן, וקורא את העיתון כבר בתור ילד קטן, זה הזוי, כאילו מתעסק עם מלחמות והיסטוריה ופוליטיקה. אז תמיד לא אהבתי את השמאל. לא ברור למה אני...
רגע, אולי תסבר לו. לא אהבת את השמאל כשהיית בשוויץ, מה זה אומר?
זה תמיד ככה, לא, כל מה שקשור...
לא אהבת את השמאל שרוצים להחזיר שטחי ארץ ישראל?
גם, לא, כל הדבר, זה מעניין. אני
לא
אוהב את
השמאל כזה, לא אוהב את השמאל
מדיני. לא, בכל השמאל...
אחרי חשוב לי שתסביר למה אתה מדבר,
כי שוויץ
זה לא ארץ ישראל.
תראה, אבא שלי, שהיה גר בארץ כל השנים, הוא איש מאוד ימין, אז יכול להיות שזה בא ממנו, אני לא כל כך יודע, אני יודע שיש לי תחושות עוינות קשות כלפי המושג הזה שנקרא שמאל, מאז שאני זוכר את עצמי.
מה שעשה רובה?
הלכת לפסיכולוג, איבדת את זה? זה כאילו...
זה ככה. זה, אני פשוט לא יודע להסביר את זה גם לגמרי, אבל זה, אני תמיד הייתי ככה. אז זה נכון שבתור, נגיד, צעיר וזה, זה יותר התבטא בנושאים של שטחים ולארץ ישראל ומדיניות בינלאומית ומלחמות ודברים כאלה. ובאוניברסיטה בכל זאת לקחתי שיעורים של כלכלה, ואז התחלתי גם להבין למה אני נגד השמאל גם בקטעים החברתיים כלכליים, והייתי אישו חופשי כבר באוניברסיטה, אבל זה נכון שזה פחות העסיק אותי. בוא נגיד שמה שהתחיל לשנות את המיקוד של ההתעסקות שלי מנושאים ארץ ישראל, לא ששיניתי את עמדותיי, כן, אבל המיקוד של הפעילות באמת נושאים...
היית גם פעיל בנושא ארץ ישראל?
לא ממש פעיל, אבל זה מה שעניין אותי.
אוקיי. Okay.
וזה לא, עדיין מעניין אותי, כן? רק שזה פחות המיקוד של מה שאני מתעסק איתו. מסוג שמה שקרה באמצע זה פשוט ההתנתקות, וסוג של תחושה של חוסר עונים כזה, שזה דברים שהם גדולים מדי, ודווקא אנחנו דיברנו על חוסר על מרכז הרב, אז הרב קוק, זצ"ל, מדבר על זה, זה מאוד מעניין, שככל שעולים ברמה של הכלליות, ככה הבחירה החופשית הולכת ויורדת. זאת אומרת, אדם ברמה האינדיבידואלית יש לו בחירה חופשית. אבל ככל שזה עולה במדרגה עד שמגיעים לעם ישראל ולהתנהלות של הבריאה כולה, אז פה הבחירה החופשית הולכת ופוחתת, ופה יותר מורגשת באמת ההנהגה האלוקית והכיוון, ואין לנו הרבה מה לעשות. לכן מה יקרה בשטחים וזה, אנחנו צריכים להשתדל בנושא הזה כמה שאנחנו יכולים, אבל ההשפעה שלי בתור אדם יחיד על הדברים האלה, אני לא יודע, אין לי הרבה מה להוסיף, אין לי הרבה, איך קוראים לזה?
מה להשפיע.
הערך המוסף שלי במונחים כלכליים, התועלת השולית שלי היא פחותה, ולכן זה לא שאני לא מתעסק, שזה לא מעניין אותי, זה מעניין אותי, ואם, אתה יודע, אני התעסקתי, אם התמודדתי לכנסת, לא מן הממנע שאני אתמודד לכנסת גם בעתיד, ואולי אבחר, ואם אבחר אני בוודאי תומך נלהב ומוחלט של ארץ ישראל השלמה, של ההתיישבות והכל, רק ש... בסדר, אז אני עוד אחד כזה, כמה כבר אנשים כאלה, שהרבה.
כן.
אני לא לבד, ואין לי איזה חידוש גדול להביא.
כן, אבל גם הצד הליברלי, הכלכלי, זה גם לא בדיוק משהו ש...
אז הצד הליברלי, אז...
וגם לא הליברליות שדיברת עליה בכלל, נכסים אזרחיים נגיד, אני לא בטוחה שבמרכז ערבי...
אני לא... בוא נגיד כזה דבר.
בוא רגע, אני אשאל שאלה בסיסית. אתה מרגיש שאתה היום עם הדעות שלך, זה ממשיך מה שלמדת במרכז ערב?
לחלוטין, כן.
זה מעניין? עכשיו זה נהיה מעניין, אוקיי, אותי זה מפתיע.
כן, זה מפתיע, אבל אתה רואה שיש יותר ויותר אנשים שדווקא באים מהבית המדרש, שכן מזדהים מזה. אז אחת הסיבה.
כן, אבל עדיין לא שמעתי הסבר. אין לי בעיה שתבוא מבית המדרש ותגיד מה שאתה רוצה, אבל...
אבל אני
אגיד לך... איך זה מתחבר עם מדינת
ישראל? כי אני אגיד לך, לפני עשר, כי בדיוק, לפני עשר שנים אני זוכר שהייתי איזה מעורב איזה יוזמה, אולי לעשות משהו בית המדרש של כלכלה ו... ושאני חושב שצריך לעשות את זה, זה לא יצא באמת לפועל, זה יצא קצת עכשיו עם המצא סמכאי, אבל צריך לעשות בית המדרש בצורה מסודרת.
יש לו בצדק.
בצדק, כן. בהחלט ארגון ראוי, והמציא הוא באמת בחור תתך.
מה זה בדיוק?
זה בצדק, זה ארגון, המצא סמכאי, אני חושב שהוא כלכלן במקצוע, והוא בחור דתי.
כן, הוא סיים דוקטורט.
כן, הוא סיים דוקטורט, הוא בחור דתי, תורני, גם בחור רציני, והוא הקים איזה ארגון שמחבר גם כל מיני רבנים וכל מיני אנשים שמתעסקים עם נושאים באמת כלכליים חברתיים מפרספקטיבה יהודית, אבל עם דגש באמת של שוק חופשי, זאת אומרת, הוא יותר מה... לא יודע אם הוא לא, הוא לא חושב שהוא ממש ליברטריאן, אבל הוא כן, הוא בכיוון הזה. ו...
שזה כן משהו חדש.
זה משהו חדש, אני...
העובדה של פעם לא הייתה עסוקה.
אז אני רוצה להגיד.
רגע, אני חייב להגיד, אני גדלתי במושב שיתופי הפועל המזרחי, ופעם...
אתה יודע, זה הקצה השמאלי של הציונות הדתית.
אתה קראת למשל שלי קצה? זה היה המיינסטרים, הקיבוץ הדתי.
הקיבוץ הדתי זה הקצה הדתי, הקצה השמאלי של הציונות הדתית.
זה הקצה השמאלי, כשלאט לאט הגיעו תלמידי הרב צבי יהודה ושינו את המפה, אבל בבסיס, המזרחי, הפועל המזרחי, זה הסוציאליסטים.
הפועל המזרחי כן, המזרחי לא, צריך להבין.
זה נכון.
בוא, הפועל המזרחי והמזרחי היום, אנשים כבר שכחו את ההיסטוריה ואת הזה, אבל זה לא אותו דבר.
אבל המזרח
לא ליברטני. אבל נגיד הרב צבי יהודה מאוד אהב את הקיבוץ הדתי, ומאוד...
מכל מיני... לא, אבל אני רוצה להגיד. תראה, מה שבאמת עכשיו עשיתי דיגרסיה, עברתי קצת, אבל לפני 10 שנים אמרתי שתהיה מעורב קצת באיזה יוזמה לעשות בבית מדרש כזה, ודיברתי בזמנו עם הרב, הבן של הרב יעקב אריאל, כן, הרב עזריה, סליחה, עזריאל, הרב עזריאל, סליחה מכינה, הרב עזריאל אריאל, והרב עזריאל, שהוא דווקא בכיוון שלי יותר, כתב על זה, לא ספרון, זה משהו קצר, על דברי הרב קוק, בנושאים כלכליים חברתיים כאלה, אז מסתבר שיש כמעט וכלום. מעט מאוד.
זאת אומרת, מה שיש זה בכיוון סוציאליסטי.
אז לא, אז תתפלא, אבל לא. אז הוא כתב על זה. בוא נגיד כזה דבר, הרב קוק כתב, אני חושב, מאות אלפי דפים, אם לא יותר מזה. זאת אומרת, הייצור, התוצרת, היצירה הספרותית של הרב הייתה באמת מדהימה בהיקפה, בכמותה, לא מדבר רק על האיכות, אלא בכמות, זה דברים, אין דבר כזה, אנשים שמסוגלים לכתוב כל כך הרבה. ובתוך כל הכמות האדירה הזאת של כתבים, כמעט ואין כלום שמתעסק בנושאים, מה שנקרא,
כלכליים
חברתיים. כמעט ואין כלום, יש פה פסקה, פה משם משפט, כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עוד לפני שנכנסים לצוללים אל תוך הפסקאות המעטות הללו, הוא שזה באמת לא נושא שהעסיק את הרב, בכלל. נכון. למה? כי זה לא מה שעמד בראש המעיינה, וזה גם לא מה שבאמת עמד בראש המעיינה, היישוב היהודי והעם ישראל באותה תקופה. כי שוב, הקיום בא לפני איך מתקיימים. כן. ואנשים היו עסוקים, אם כבר הם היו עסוקים, היו עסוקים להקים בכלל מדינה, שיהיה לנו משהו. אז איך בדיוק, וזה, אז היו התנועות הסוציאליסטיות שהתעסקו עם זה גם, שגרמו המון נזק. היה המון נזק.
אני מוחה.
הם גרמו לנזק אדיר.
בסדר, גם המון תועלת, וקשה לשפוט את ההיסטוריה.
לא, אני לא קופט, קודם כל, זה לא סותר. הם גרמו המון נזק, וגם הייתה להם תועלת, תועלת ברמה...
בסדר, על זה רציתי לשמוע.
לא, בסדר, ברמה הלאומית, אני לא לוקח מבן גוריון את זכות שלו שהוא...
הוא עוד הרגיע אותם.
כן, הוא בכלל היה יותר מרכזי בקטע הזה, אבל יחד עם כל באמת התועלות הלאומיות, הדברים באספקטים הלאומיים, באספקטים הכלכליים חברתיים, זה אסון מה שקרה שם, זה פשוט אסון, זה גרם נזק נוראי לעם ישראל, וליישוב ולמדינת ישראל, והנזק הזה הולך ונמשך עד היום, אנחנו לא מצליחים להתפטר מכל הקטסטרופה הזאת. וזה חלק מהביקורת
שיש עליה. תגיד רגע, אני לא בטוח שכל המאזינים מבינים את מי אתה תוקף ומה אתה מתקף.
לא, אני תוקף את התנועות הסוציאליסטיות, המפאי, וכל התנועות הסוציאליסטיות, ההסתדרות וכל...
אבל אין היום מפאי, מה? המפלגת העבודה כבר שנים לא בשלטון.
נכון, אבל הבעיה היא כזאת, הבעיה היא שהם הקימו ארגונים, והם הקימו את המשק של היהודי בארץ ישראל. אוקיי, עכשיו, מה שהם עשו, הם הקימו אותו על תארת, באמת הסוציאליזם, האמינו בזה. צריך לזכור, אנשים היום כבר לא חושבים שהם סוציאליסטים, גם בשמאל, הרוב של המצביעים לפחות, לא באמת כבר סוציאליסטים, זה לא באמת מעניין אף אחד יותר, בוודאי ובוודאי לא ברמה אידיאולוגית, אבל אנשים פעם האמינו בזה, צריך לזכור, המפה הייתה מפלגת.
אני גדלתי במושב שיתופי.
נכון.
למדתי בקיבוץ הדתי.
אנשים באמת האמינו בשטויות האלה, בצורה אמיתית.
לא, תנסה להיות עדין איתי.
אני לא מתכוון להיות עדין, בגלל שצריך להגיד את האמת. אז אנשים האמינו בכל ליבם, צריך לדעת שכשסטלין ימח שמו וזכרו נפטר,
לא, בסדר, היה את השמאלנים
של... אבל אנשים פה היו בארץ ישראל, ביישוב היהודי, אנשים היו באבל. זה משהו מדהים, קשה לנו לדמיין את זה אפילו. אבל כן, היו אנשים שהיו באבל, וגם אלה שלא היו באבל, התייחסו בכבוד, וזה, מה, אדם כזה, זה דברים הזו.
וואי, אי אפשר, אני לא יכול, זה אפילו לא התפרסם בעולם מעשה, ורק אחרי זה חרוש אובנה.
לא, אנשים ידעו, זה לא נכון. אנשים... תסלח לי שאני אומר את זה, זה אגדה, אנשים ידעו בדיוק, עד הסוף, עד הפריט האחרון, כמו שאנחנו יודעים, לא, אבל בגדול, אנשים ידעו שהוא...
אף אחד חשוב שהוא בן אדם נחמד.
אנשים ידעו בדיוק מה הוא עשה, כל מה שקרה בשנות ה-20 וה-30.
אני לא חושב שאנשים שתמכו בסטלין זה אנשים שגם תמכו בעשייה
האנשים, לא, אבל אנשים ידעו מי הוא, ואנשים גם תמכו באידיאולוגיה שלו, לפחות באופן חלקי, כן. אין פה אותם.
אני
מרגיש שאני יחס פה
למקום אישי. נגיד
פעם הקיבוץ הדתי. לא משנה, אז מה שקרה...
אנחנו נגיד משם לקצה של הימין.
אז לא, אז מה שקרה...
רגע, הוא גם טוען שזה מתחבר לרב קוק.
לא, אז אני אומר, הרב קוק, לא התעסק עם זה. ובמעט שהוא כן התעסק, לפחות לפי מה שהרב עזריאל טוען, ואני לא מפקפד ביושרתו ובחוטו של מה שהרב עזריאל טוען, אז את המעט שהוא כתב, כן, זה נוטה יותר לכיוון של השוק החופשי, אם כבר. אבל אני אומר דבר כזה, היות שהרב זצ"ל, הרב קוק, לא התעסק עם זה בכלל, אז אין לנו באמת בכלל מורשת בנושא הזה, בנושא של מרכז הרב, אין לנו, כי זה לא הנושא בכלל. אז, ולכן, זה לא שאני בא עם מטען במובן הזה, אין מטען בכלל, לא לכאן וגם לא לכאן. אלא מה? אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים, כתוב עכשיו בקבלה, איפשהו בספרי הקבלה, הסתכל בו, שהשם הסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא.
לפחות זה כתוב בשיחות הרב צבי יהודה.
כן. אז מה, לא, אבל מזה, מה הנפקא מינה של הדבר הזה? זאת אומרת, שהשם הסתכל באורייתא בתורה, והוא מתוך זה ברא את העולם. זאת אומרת שהתורה היא הבלופרינט, היא התוכנית של העולם. עכשיו, מה שאני אומר, זה מה שאנחנו לומדים מזה, זה בצורה מהותית, לא יכולה להיות סתירה, זה פשוט בלתי אפשרי. אם אנחנו יהודים מאמינים, כן, לא יכולה להיות סתירה בין המציאות הפיזיקלית המדעית לבין המציאות הרוחנית. זה לא יכול להיות, כי אם יש מקור אחד לכל דבר, ואנחנו, במובן הזה אנחנו מוניסטים, כי אנחנו מאמינים שהמציאות היא עקבית, היא אחת, כן? לכן אין סתירה בין גיאוגרפיה להיסטוריה, למתמטיקה, לפיזיקה, לכימיה, אלו זוויות שונות של הסתכלות על מציאות אחת. וגם התורה וגם המציאות הרוחנית היא בסופו של דבר זווית הסתכלות אחרת על מציאות שהיא אותה מציאות. המציאות היא אחת, אין שתי מציאויות. ולכן זה לא שייך בכלל לבוא ולהגיד אם אנחנו יכולים להגיד, למשל מבחינת מדעי הכלכלה הצורפניה, שהמציאות הכלכלית, כן, ומדעי הכלכלה הם מדע. זאת אומרת, שוב, זה על אותו משקל, כמו מכל מדע, זה זווית, הסתכלות על המציאות. אם יש לנו תובלות כלכליות שהן ברורות, זה לא שייך להגיד שהתורה מתנגדת לזה, זה לא שייך פשוט.
כן, אבל יש פה בתוך הכלכלה עניינים אידיאולוגיים, ולא כל הכלכלנים חושבים אותו דבר.
יש, פחות, יש מחקרים שמראים שה... קוראים לזה תחום ההסכמה בתוך הכלכלנים הרבה הרבה יותר צר, כן, הרבה הרבה יותר צר ממה שאומרים, והרבה הרבה הרבה יותר צר בוודאי ובוודאי מכל דבר שהציבור אומר. זאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה נכון עד מידה מסוימת. זאת אומרת, בסופו של דבר כשבוחנים את הדברים, אז נכון שיש כלכלנים שהם יותר ימין, כלכלים שהם יותר שמאל, כאלה וכאלה, בסדר, אבל עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. זאת אומרת, אני לא מכיר כלכלן אחד שהוא תומך, כלכלן שרציני, שאני יודע מה הוא מדבר, כן? אני לא מכיר אחד, גם אנשים שיותר מזוהים עם השמאל, שתומכים בפרוטקציוניזם. זה פשוט, אני לא מכיר דבר כזה.
מה פרוטקציוניזם?
למשל, למכסה מגן ודברים כאלה. אפשר להוכיח מתמטית שזה דבר...
זה נכון.
זאת אומרת,
אבל זה לא הוגן מה שאתה אומר, כי אז לא תמצא אף כלכלן שמסכים עם מע"מ אפס. אבל האם להחזיק את ביטוח לאומי ולתת קצבאות ולעשות
ניסים יותר גבוהים? בוא כבר נתכנס אל תוך הקונצנזוס המדעי. בוא כבר נתכנס לשם. אוקיי? אנחנו כבר נראה שהמצב יהיה הרבה יותר טוב. אחר כך אנחנו כבר נדון, נגיע לאידיאולוגיה וקצת ככה, קצת ככה. בוא, אני לא אצא לי הדרך. בוא כבר נתכנס אל תוך תחום השפיות.
הבא, זאת המטרה הראשונה זה להגיע.
אני חושב אבל שאתה צריך להסביר לנו יותר. הצד הכלכלי באמת, כמו שאתה אומר, אוקיי, הרב קוק לא בדיוק דיבר על זה, זה צד לא כל כך ברור, וגם הוא צד יותר מדעי, בסדר. אבל יש את הצד שאתה דיברת על ערכים ליברליים. שזה כבר לא רק כלכלה, זה כבר לגליזציה של קנאביס. נגיד, אתה יודע מה, בואו ניקח את זה למקומות ממש ברורים. כפייה דתית, הדתה, לא, קח את
כן,
זה.
כן, כן, תראה, חקיקה דתית.
כן?
כן, תראה, אני אגיד לך מה. אני חושב שהסוגיה הזאת אף פעם לא עמדה בתולדות האנושות, כן? מאז שאדם הוא אדם למעשה, עד לפני כמה מאות שנים, הסוגיה הזאת לא עמדה בשיח הציבורי כמו שהיא עומדת היום. זה פשוט לא היה קיים בכלל. מה שאנחנו יודעים, אבל בצורה אמפירית, זה במקומות בהם הייתה יותר סובלנות ויותר באמת מוכנות לקבל על אנשים שונים, מבלי לכפות עליהם, היה סגסוג. זה משהו שהוא עקבי בכל התולדות האנושות בכל מקום בעולם. ובמקומות בהם היה דיכוי, המקומות האלה נכשלו. תמיד. אפשר להסתכל על כל תולדות האנושות, קשה מלי מאמין שיש באמת...
אבל האידיאולוגיה הדתית היא צריכה להתחשב בזה?
אז קודם כל, כן. כי מה, בשביל זה האידיאולוגיה הדתית? אנחנו קודם כל צריכים לה... אני לא מכיר...
שמעתי מעלה...
אז בואו נתחיל
עם... חשבונות האלה נראה לי.
לא, לא, ממש לא. בואו נתחיל עם זה ש... שוב, מה זה האידיאולוגיה הדתית? אנחנו מדברים. האם זה יעלה על הדעת בכלל שהתורה רוצה שארץ ישראל תהיה שוממה? האם התורה, האם יעלה על הדעת שאנחנו רוצים שפה זה יהיה מקום כושל? אז ודאי שלא. זאת אומרת,
מה קודם... אתה מת? בסדר, שלא יהיה מקום כושל, אבל שיהודים לא ייסעו בשבת. אז, אפשר לדאוג אוקיי, שיהודים לא ייסעו בשבת.
אז אני אומר, בשבת. קודם כל לא, אבל קודם כל מהותית, עוד לפני שאנחנו נכנסים לדברים פרטניים, מהותית אתה צריך להבין שכל עוד לפחות יש פה מקום מטרוגני, אין לך באמת דרך לעשות קביעה מבלי להגיע לאימותים. אין דרך כזאת. ושוב, בסופו של דבר אימותים, עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על שום דבר כזה, חברה שהיא חברה באימות, היא חברה שלא תצליח. אז בואו נתחיל עם זה. לכן אני אומר, עוד לפני שאנחנו מדברים על אידיאולוגיה דתית או לא דתית, בואו נהיה פרגמטיים. אוקיי, זאת אומרת, אני אומר, האינטרס שלנו שיהיה טוב ליהודים, זה אינטרס משותף לכל היהודים, גם לדתיים, גם ללא דתיים. כדי שיהיה טוב ליהודים, צריך שפה כולם יוכלו לחיות. עכשיו, זה באופן כללי, ולכן, בסופו של דבר, וגם אף פעם לא הייתה באמת בישראל כפייה דתית מאוד משמעותית. כל ה...
איך אתה מסתכל על זה? אנשים מתלוננים.
אנשים מתלוננים, אנשים מתלוננים, אבל בואו נשמור פה על פרופורציות.
אנשים לא יכולים להתחתן פה. זה בייסיק.
אנשים יכולים
להתחתן. בוא לא נדבר על נושא הגירושים בתוכנית הזאת, אבל גם המצב זוועה.
לא, לא, יש בעיות, אני לא אמרתי שאין בעיות.
בית הדין הרבני?
לא, לא, אני לא אמרתי...
זה לא קשור רק לבית הדין הרבני, אבל מצב הגירושים
הזוועה. שנייה, שנייה, לפני שכולם יתקוממו עליי. אני לא אמרתי שאין בעיות, אבל אני אומר, גם כשיש בעיות צריך קצת פרופורציות. זה לא שפה סוכלים אנשים באבנים,
תשמע, לקחת את ערב הסעודית בתור זה, אבל בארצות הברית, לפי מה שאני שומע, מצב שם יותר חופשי מבחינת דתית.
אז התשובה היא כן, קצת צודק. אבל אני אומר, קודם כל פרופורציות, כן? כמו שבכלכלה גם אף פעם לא היה פה באמת ברית המועצות, גם בנושא הזה אנחנו לא בערב הסעודית ולא באיראן. ואף פעם לא היינו. בואו נתחיל עם זה.
בסדר.
אוקיי, אז עכשיו בואו נראה מה בדיוק הם הבעיות, האם...
אבל אתה גם בעד בעצם לשחרר, איך שאני מתרשם בציבור הדתי ומרבנים...
הציבור לא בעד
לשחרר. זאת אומרת, המחדל, או הבית, המפדל הפילה, וגם הבית, אפילו הבית יהודי, שהוא היום הוא יותר ליברלי,
כן.
הוא יהיה לו קשה.
כן, למרות שבנט נראה לי כן בעניין.
בנט הוא לא באמת פקטור, אני מדבר על הציבור, זאת אומרת, הוא פקטור פוליטי, אבל הוא... מבחינת הציבור זה ברור לגמרי. קודם כל יש תהליכים גם בתוך הציבור הדתי.
אני מבקש את ההסבר, עזוב. הציבור שיהיה זה. אתה פה בא ואומר, כן, חבר'ה, לשחרר את החקיקה.
אני חושב... לפני ההסבר, תסביר לנו קודם מה אתה חושב, אתה בתור הליברלי בליכוד, מה אתה חושב שצריך לעשות?
אני, מה שאני חושב, בגדול, אני אגיד לך, כתוב ברמב"ם פוסק, שמלך עושה לו מלחמה ומשפט. ואני מאמין בזה, אני חושב שתפקיד של המלכות, זאת אומרת של המדינה, צורך העניין, זה יתעסק עם מלחמה ומשפט. מלחמה בצורה רחבה, זאת אומרת, אתה יודע, נגד האויב בחוץ, נגד המשטרה בפנים, פשיעה, דברים כאלה, משפט זה מערכת משפט וכו', זהו, זה תפקיד, זה מה שנקרא הסמכויות המהותיות של הממשלה. מבחינתי, כאשר המדינה יוצאת מהסמכויות הללו, היא למעשה חוטאת לתפקידה, והיא מגיעה למקום שאין לה בכלל סמכות. עכשיו, אתה שואל אותי מה העמדה שלי הדתית, אני אגיד לך שמבחינתי המדינה אין לה בכלל סמכות לזה. מבחינתי, כשהיא פועלת מחוץ לסמכות, זה שלטון שהוא לא לגיטימי. זאת אומרת, כל המערכת...
איך חוקי התורה, איך אמורים להתיישם?
על פי חוק, על פי זה שאנשים מקבלים את החוק, כמו שהיהודים קיבלו את החוק במשך כל זה, ואם כבר...
אתה לא חושב שצריך מדינת הלכה?
לא, אני חושב שצריך מדינת הלכה בגבולות הסמכות של המדינה, שהם עוד צריך.
שמעטות,
הבנתי. מחוץ לגבולות.
באיזה גבולות כן?
בצבא, אני יודע.
אוקיי.
דברים כאלה, כן. אבל, אבל...
צבא כמו שבעצם מתנהל היום.
כן.
שגם שם... יש רצון לשינוי. בסדר, אני שנייה אסביר את השאלה שלי עד הסוף. זאת אומרת, בן אדם לומד תורה, כל הרמב״ם, כל ההלכות ברמב״ם נועדו כדי להתייסר.
כשיש סנהדרין, וכשיש...
אבל מאיזה כוח פועל את הסנהדרין? זה המשפט של המדינה.
זה המשפט של המדינה, כשיש סנהדרין, וכשיש מוכנות חברתית, מצב חברתי שמאפשר את זה, היה, מה שזה אומר. זה אומר כשלמעשה יהיה פה 95% או 98% של היהודים שישמרו תורה ומצוות ויהיו מוכנים לקבל את המצב הזה, אז גם ככה זה בסוף לא באמת רלוונטי, כי כשיש לך מצב חברתי שגם ככה אנשים רוצים את זה, אז זה החוק, זה מה שהיה מסביר, זה הופך להיות החוק. אתה מבין מה אני מתכוון?
מה הבנתי? מה הופך להיות
החוק? ברגע ש95% מהציבור, סתם זרקתי זה אולי, זה לא משנה אם זה 94 או 8, זאת אומרת כשיש כמעט כל הציבור שלמעשה מקבל כנורמה, אוקיי? מה זה משמעות של חוק? מקבל את זה כנורמה, שאסור לחלל שבת, זה הופך להיות החוק למעשה, של המקום. ולכן, זה לגיטימי, זה לכן במצב חברתי כזה, זה הופך להיות לגיטימי שנגיד העירייה או הממשלה, תגיד, טוב, אז אנחנו עכשיו סוגרים את השלטר, כי זה החוק. אתה מבין מה התכוון? אבל החוק הוא לא בא מלמעלה, החוק בא מלמטה. החוק, מי שקובע אותו זה לא המחוקק, הכנסת. זה החקיקה.
כן, אבל המצבים הם לא כאלה שחור לבן, ובדיוק זה מה שאתה אומרים. כל... הצלחנו לדחוף שמירת שבת, הצלנו יהודים מחילול שבת,
אבל אנחנו לא באמת מצילים אף אחד מחילול שבת, הרי זה אנחנו, זה עונה עצמית.
אז הצלנו כל מי להתחתן עם גרושה כדת משה בישראל. לא יודע, לא, יש פה חמץ.
אנחנו בעיקר צריכים לשאול את עצמנו על מי אנחנו עובדים. אם אנחנו עובדים בעיקר על עצמנו, אנחנו לא באמת מצילים אף אחד מחילול שבת, כי אנשים בבית ומדליקים אור ומכבים את האור ועושים את כל העבירות שכתובות בתורה. אז מה אתה מתחיל? ואהבת לרעך כמוך זה לא מצווה, ולקיים יחסים תקינים בתוך עם ישראל זה לא מצווה. זאת אומרת, בוא, תראה, בסופו של דבר אני אומר דבר כזה. אני לא מכיר, שוב, אני ברטריאנית רדיקלית, כן? אבל אני לא מכיר בכלל בסמכות של המדינה להתעסק ברגולציה. בכלל. מבחינתי,
מחוץ.
אני לא חושב שזה תפקידה של המדינה להגיד, להיכנס ליחסים הוולונטריים בין אנשים. אם אתה ואני, למשל, לוחצים יד, כן? ואנחנו עושים עסקה בינינו, זה עסקה שהיא בינינו, אין שום זכות לאף גורם חיצוני שהוא לא אתה ואני. זה לא משנה אם זה כל 6 מיליארד האנשים שגרים על פני כדור הארץ, יתאגדו כולם ויגידו שמה שאנחנו עושים זה לא בסדר. אני לא, אני כופר בזכות של כל 6 מיליארד בני האדם האחרים להתעסק, לפלוש בחיים, ביחסים בינך לביני, ולהגיד לא, ולהגיד לנו אתם תעשו ככה ולא אחרת. לא, זו הזכות שלנו, אני מדבר לא על ילדים וזה, אלא כאנשים בגירים ודברים בגופם ובנפשם, כן. אבל אנשים נורמליים, גירים, כן, אנחנו רוצים לעשות עסקה בינינו לבין עצמנו, זו זכותנו. ולכן, שוב, אני לא מכיר בכלל בזכות של המדינה. עכשיו, אתה אומר לי, ומה עם הסנהדרין? אז בוא, כשהסנהדרין תחזור, ושהיא מציאות חברתית, דתית, מתוקנת, שעם ישראל ישמור תורה ומצוות, אנחנו נשטח את הסוגיה, ויכול להיות שאפשר לעשות חוק, אבל שוב, במצב כזה גם החוק הוא די מיותר, כי אז אתה אומר, מצבי ביניים. מצבי ביניים אני לא רוצה אותם, אני לא חושב שאנחנו באמת מרוויחים מזה, ובמידה ואנחנו מרוויחים, יכול להיות שמרוויחים משהו מסוים, אנחנו גם מפסידים מהצד השני. מאוד קשה לעשות את השיקולים האלה, וככלות הכל אני מעדיף לחיות במקום שבו יש סגסוג, ושוב כדי שיהיה סגסוג אנחנו לא יכולים לעשות כפייה, כי כפייה נוגדת את הסגסוג, ומקום שנותן ביטוי ויכולת לכל אדם לחיות את חייו על פי אמונתו, גם אם הוא טועה. עכשיו...
אז אם מחר יש הצבעה בכנסת?
ודרך אגב, דיברנו על הרב צבי יהודה קוק. אז הרב צבי יהודה קוק, שתדע, היה בתקופה מסוימת שותף לליגה נגד כפייה דתית, ביחד עם שולמית אלוני, עד שהוא פרש, אבל הוא לא פרש בגלל עניין עקרוני, הוא פרש בגלל שהם השתמשו בזה כ... ככלי ניגוח נגד הדתיים, אז הוא הבין שזה לא, הם לא, הם לא עניינים, זה סתם פוליטיקות. כן. אבל עקרונית, עובדה, זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לזה שהוא יצטרף לזה, כן? ואני לא מאמין בזה, אני פשוט לא מאמין בזה, אני חושב שאנחנו לא מרוויחים מזה, אני חושב שאנחנו מפסידים מזה. ובסדר, יש כמה סוגיות שאפשר לדון בהן, אני יודע, אתה יודע, סגירת מרכולים ודברים כאלה, אז כדי שלא יהיו פה מיומות, אז עדיף להגיע לאיזשהו סוג של הידברות כללית, ולא ללכת ראש בקיר, אלא באמת להגיע להסכמים שכולם יכולים איכשהו לחיות איתם. גם בסופו של דבר, אני בתור מישהו שגדל בז'נבה, כן, בחול, אז הכל היה סגור ביום ראשון, היה שם תחבורה ציבורית, זה באמת סוגיה שאיכשהו צריך לפתור בצורה כזאת שחילונים יוכלו להתנייד בצורה כזו או אחרת, מבלי רק להשתמש במכונית
כן,
שלהם.
חברתי, כן.
כן, אבל מעבר לזה באמת הכל היה סגור, אנשים לא ירצו, יצאו לרחובות ודיברו על כפייה דתית בג'נבה. לא,
זה
לא...
יותר מאוזן מכאן.
אבל
באמת תחבורה ציבורית נראה לי כמו משהו מאוד בסיסי,
כן,
צורך בסיסי של אנשים שהם חסרי
כן,
אמצעים.
אבל אני מתנגד לתחבורה ממלכתית.
אתה מתנגד באופן כללי לדברים לא
ממלכתיים. רגע, אבל היום
כן.
התחבורה היא ממלכתית.
אז, כן ולא, לא, זה לא בדיוק, כי אגד זה,
כן,
זה,
נכון.
זה משהו פרטי,
נכון.
דן פרטי, זה לא בדיוק נכון, כל התחבורה היא ציבורית.
הרגולציה, אני חושב,
הרגולציה, היא ממלכתית. כן, הרגולציה היא ממלכתית. אני הייתי מעדיף פשוט, פשוט לבטל את הרגולציה.
אבל
פשוט
כל
לאפשר,
אבל כל
לאפשר לאנשים
רגולציה.
להפעיל, אז אני אומר, אז זה מה שאני רוצה, אני רוצה לבטל ולאפשר לאנשים להפעיל קווים באופן... פרטי, כמו שהם רוצים, ואז שאפילו איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, זה כבר לא עניין.
כלומר, כל המיזמים של שבוס,
ושל נועה תנוע, שדרך אגב, זה בחור שלנו.
שהוא גם בחור שלנו.
נועה תנוע, זה
רואי
שוורץ תיכון, זה הנכד של דן תיכון, הוא גם פקוד הליכוד, גם רשום אתנו בעברת חבר, בחור מקסים. אמנם אני מקווה בעזרת השם יחזור בתשובה שלנו. כמו כל שאר עם ישראל, אבל כן, זה סוג כזה של יוזמות שאני חושב שאנחנו יכולים וגם צריכים לקבל אותם, כי בסופו של דבר הן מאפשרות פתרון, אבל פתרון שבאמת פתרון פרטי, כן? פתרון שמבחינת הפרסיה היא פחות בעייתית מבחינתנו, כי זה לא המדינה שמפעילה חילול שבת.
יש לי שאלה שאני חייתי לשאול על הליכוד, זה משהו שאני חושבת עליו הרבה זמן. איך יכול להיות שפחות או יותר בכל מפלגה, בכנסת, יהודי, יש חברי כנסת שמתעסקים בנושאים של דת ומדינה, ובליכוד אין. יש לך מכל הכיוונים, יש לך בשעת בידות התורה, הבית יהודי ברור. אצל כחלון יש לך את רחל עזריה, אצל יאיר לפיד יש לך את אליזה לוי ואת אלעזר שטרן. בעבודה יש, במרץ יש, בליכוד נראה שזה לא מעניין אף אחד.
היא בעבודה באמת.
אני חשבתי תוך כדי שאת מדברת.
סתיו שפיר הייתה ביחד עם נשות הכותל, לא שזה בדיוק נחשב.
לא, נו באמת.
אני חושב שזה...
אוקיי, אבל למה אתה חושב שבליכוד...
הליכוד היא מפלגה מסורתית, חלק מהמצביעים והמתפקדים של הליכוד וגם הנבחרים הם דתיים, חלק גדול הם לא דתיים אבל הם מסורתיים. הליכוד היא לא מפלגה שאוהבת להילחם בדת, ובצדק. אני חושב שהליכוד, אם היה פה ליכוד יותר גדול, שהיה מסוגל גם לקבל החלטות בנושא הזה, אני חושב שהליכוד היה באמת מגיע לפתרון יותר מאוזן ויותר מתקבל ברוח מה שאמרתי, זאת אומרת איכשהו למצוא פתרון בנושא של תחבורה ציבורית ובשאר הנושאים שוב לשמור על רמת מסחר וכאלה מינימלית לצרכים קיומים וכאלה שיהיו מספיק מרכולים שאנשים שתקועים אני יודע שיהיה בתי מרקחת ודברים כאלה אחד הדברים, אני מאמין שאפשר להסתדר בלי זה. אני ברמה שלי מעדיף שבכלל, שוב, אני חושב שהמדינה לא צריכה להתעסק עם זה בכלל, אבל שוב, בסך הכל פתרון כזה הוא די יכול, זה מה שקורה דרך אגב בפועל באירופה ומרבית המקומות, פתרון כזה בארץ בכלל, אני לא חושב שאנשים היו מתקוממים מדבר כזה, זה דבר שהוא נסבל. אני חושב שצריך לדעת באמת, אנחנו חיים בחברה רב גונית, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסכים שלא להסכים ולאפשר מרחב מחיה כל אחד לחברו, כי בסופו של דבר יש לנו אינטרס שכולנו נוכל לחיות פה. וזה אתה שאלת גם מבחינה דתית, אז אני אומר, זה תפיסה דתית, זה לא רק תפיסה חילונית אם אתה רוצה
חייבת לחיות.
כן, ואינטרסנטית. זה תפיסה דתית, שאנחנו שעם ישראל יסגשג בארצו. כדי שעם ישראל יסגשג בארצו, אנחנו לא יכולים לחזור על, אתה יודע, קונפליקטים, עימותים בלתי פוסקים כל הזמן, שקבוצה כזאת נגד קבוצה כזאת. יש לנו אינטרס לחיות בשלום אחד עם השני. כדי שנוכל לחיות בשלום, אנחנו צריכים איכשהו להכיל את העובדה שיש אנשים שונים. ומעצם זה שהם שונים, כן, אז זאת אומרת, אנחנו לא מסכימים איתם מה לעשות. אבל זה לא אומר שאנחנו, זה שאנחנו לא מסכימים איתם, שאנחנו צריכים לדכא אותם. זה לא אומר שאנחנו צריכים לרמוס אותם ולמנוע מהם יכולת לחיות. אז זה נכון לכל הכיוונים. אני חושב שגם לא צריך, עכשיו בקטע החילונים, לא צריכים להיות אולי, אתה יודע, הכי מילטנטים, לרצות לבחור כל דבר שיש לו זיקה כלשהי ליהדות. כי זה גם מקומם את הדתיים, וזה גם לא נכון. ואנחנו חיים
בעצם אתה מדבר במקום לשים את זה במישור של הוויכוחים בכנסת, להעביר את זה למישור יותר חברתי.
כן, להוציא כמה שאנחנו מצליחים להוציא יותר את הפוליטיקה מהחיים של האנשים יותר טוב לכולם. אני עוד לא מכיר מישהו שהתלונן על זה שההכשר על קוקה קולה זה של הרב לנדה. כן, זה מהדרין, זה ממש שחור.
לא ניכנס לקשרויות, אז
לא משנה, אבל אני עוד לא מכיר מישהו שיתלונן מזה.
אני למרות שאני לא משפטי.
אם ניכנס ל...
לא, השווזור.
יש שם אז מה להתלונן. בסדר, הבאת איזה דוגמה ספציפית.
זה לא משנה.
ועל המעורבות של המדינה מקשרויות.
זה סיפור אחר, אני מדבר על עצם זה.
אתה בטח לא בעד מעורבות המדינה בקשרויות.
לא, א', אני לא בעד, אבל זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד, זה שאף אחד, לא שמעתי כמעט אף אחד, אני חושב, שאמר שהוא לא הולך להרחיב את קוקה קולה בגלל שקוקה קולה מקבל הכשר מהודר. או כל...
נגד האחדה החרדית שמעתי על...
בסדר, אז היו שלושה אנשים שאמרו, ואף אחד זה לא עניין אותו, זה לא באמת מעניין אף אחד. למה? כי כולם מבינים, זה סוג של החלטה צרכנית של החברה, שרוצה לפנות לפלח שוק מסוים. זה לא באמת מעניין אף אחד. אתה רוצה, תשתה, אתה לא רוצה, תשנה משהו אחר, שכנראה גם למשהו אחר יהיה אותו דבר, אותו הכשר. כך שלכולם יש, וזה לא מעניין אף אחד, וזה לא מפריע לאף אחד, זה אפילו לא באמת מייקר בצורה משמעותית שום דבר. זה,
כן,
זה,
טוב,
זה,
שוק חופשי.
שוק חופשי, אז זה הכל בסדר. וכשאנחנו מדברים ברמה חברתית של שוק חופשי, בלי מעורבות פוליטית, יש הרבה פחות מתחים, הרבה פחות בעיות, הרבה פחות אידיאולוגיה. אנשים פשוט חיים את החיים שלהם, מנסים למקסם את הטוב שהם יכולים בתוך החיים שלהם, וגם מנסים להשפיע על אנשים אחרים, וזה בסדר, וזה לגיטימי, אבל עושים את זה שלא בתוך כפייה, אלא כמו שהתורה אמורה להיות, התורה מלשון הוראה, מה זה הוראה? זה חינוך. כן? אז זה לא סתם נקרא תורה, כן? זה לא נקרא כפייה, זה נקרא תורה, כי אנחנו באים להורות, ואנחנו באים לדבר, זה כל הנושא של היהדות.
רציתי עכשיו לקחת את זה באמת כבר למקום יותר של הציבור הדתי, ויחס לתורה ולהלכה, שאתה מדבר הרבה על ליברליזם, עכשיו בציבור הדתי נראה לי בכלל ליברליזם אומר משהו אחר, זאת אומרת,
כן, יש לנו פה בעיה מאוד
קשה. ליברלים דתיים, אני חושב שזה משהו אחר, אני לא חושב שאתה מזדהה איתם.
לגמרי, לא, אני בכלל, יש לי בעיה מאוד גדולה עם כל הקשר הזה, אני בכלל כופר בשימוש שלהם במושג ליברליזם, אני חושב שהם חטפו את המילה ליברליזם, זה נורא מעצבן אותי. ליברליזם, יש לזה זה מילה עם מסורת מאוד ברורה במה שזה אומר ומה שזה לא אומר. אז השמאל, כרגלו בקודש, גם זה אז חטף.
עכשיו ישבת את הליברלים הדתיים בשמאלנות, זה בכלל
כי זה כן, זה סוג של שמאלנות. כן, אני לא אוהב את זה, אני בכלל מאוד שמרן, מאוד דוס, לא אוהב את כל החדשות, החדשנות הדתית הזאת, יענו זה גם לא רואה בזה שום צורך, תסלחו לי. אני לא מדבר פה ושם כמה דברים נקודתיים, אבל באופן עקרוני...
טוב,
אני אגיד שקל לגבר להגיד שהוא לא רואה בזה צורך.
אוקיי. אני נשוי לאשתי, וגם היא לא רואה בזה צורך, הכל בסדר. יש לה תואר שני בתכנות מהאוניברסיטה מספר אחד בעולם בתחום, ומרוויחה יותר כסף ממני. הרבה שנים, והיא אולטרה מודרנית ומשכילה והכל, והכל בסדר, ועדיין אני לא רואה צורך.
אני חושב אבל שזה בגלל היחס השונה שלך בכלל למקום של ההלכה בחברה. זאת אומרת, כמו שאתה מתייחס לחוק במדינת ישראל כדבר שצריך לשחרר אותו ולעשות לו ליברליזציה, אז הם רואים את ההלכה כגורם מחייב, וצריך לשחרר.
אגב, הלכה זה בדיוק עניין, אני רואה את ההלכה כגורם מחייב. זה בסיוק הקטע.
אבל אתה
מגיע... הם לא רואים את ההלכה כגורם מחייב, זה מפריע להם, אז יש להם איזשהו סוג של דיסוננס קוגניטיבי, שמצד אחד בכל זאת הם דתיים, אז זה קשה להשתחרר לגמרי מעול מלכות שמיים, צד שני זה מעצבן, וזה מגביל אותך, אז בוא נראה איפה אנחנו מתפטרים מההלכה, מבלי לגמרי לגמרי.
אני מאוד, ממש חייבת למחות על זה.
עכשיו הזמנת אותה, כל מיני מהקיבוצים זה היה, אני
לא יודע מה.
אי אפשר לדבר על חוסר מחויבות הלכתית, אצל מי שלא חושב את הדעות שלך.
לא, אני לא אומר, יש לנו מערכת
הלכתית. תתבקח, אבל אל תגיד שהם לא מחויבים הלכתית ואתה כן.
אבל מה לעשות, יש אנשים שכן, אני מאוד מתנצל, אבל כן. אנשים ש בוא נגיד עושים מלחמות, למשל, לא יודע, נשות הכותל, זה
מצחיק. אתה לא מדבר על נשות הכותל, הדיון החם היום להטאבים. להטאבים.
מה להטאבים? זה אסור, מה יש לדבר?
ואז באים אליך, הבן שלו, יש לך...
אז הבן שלו להטאב, אז אין שום מצווה בתורה לשנוא את הבן שלך. בגלל שהוא חלילה קורה דבר כזה, אז אתה אוהב אותו. אז מה? אז הוא ככה. אז מה? אז אתה אוהב אותו. אז אתה אוהב אותו פחות? לא, אתה אוהב אותו, ואתה מחבק אותו, ואתה איתו, וזה הבן שלך, ואתה ממשיך להיות אותו, ויש לי, ובכלל, אחד הבעלי ברית הפוליטיים הכי קרובים שלי זה אמיר אוחנה, ואני אוהב אותו, באמת אוהב אותו, ומעריך אותו מכל זה. אבל אז בסדר, אז הוא אחד כזה, אז אוקיי. אבל זה לא מה שאתה צריך לתת לזה לגיטימציה, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אני לא מתכוון לתת, ולו ברמז, כן, שום לגיטימציה בשום צד, כן, לפעילות מינית שהיא נגד התורה, או מינית, או לאו דווקא מינית, לכל תחום אחר. מישהו מחלל שבת, אז זה לא בסדר. זה לא בסדר. צריך לחזור בתשובה. אני לא מתכוון להגיד שזה בסדר, וגם אם כל האנשים יצעקו עליי, אני לא אבוא ואגיד שזה בסדר. זה לא בסדר לחלל שבת. אוקיי, אבל זה אומר שאני צריך ללכת לקחת אבנים ולזרוק עליו ולסקול אנשים? לא, מה הקשר?
אפשר להגיע לחתונה הזאת שלו.
בסדר, זה כבר, זה עניין אישי, זה לא צריך לעשות מזה סיפור גדול. אין בכלל בזה עניין הלכתי, זה עניין של יחסי אנוש, זה כל מקרה לגופו, ואין בזה, זה אין בזה בכלל עניין הלכתי. מה זה קשור לליברליזם, לא לליברליזם ולא ליברליות דתית, זה לא קשור. יש עניין של יחסי אנוש ואיך מתייחסים אחד לשני. אז, אבל מה זה קשור להלכה? מה, בגלל שאני נגיד, יש לי יש גישה מאוד, נגיד, סובלנית, לא יודע מה. תגיד איזה איך שתקרא. אני אוהב את כולם ואני בסדר עם כולם, אין לי בעיה. אבל גם האנשים שאני אוהב וזה, ויש לי חברים שהם ככה, אז הם לא מצפים גם ממני שאני אגיד להם שזה בסדר. לא, זה לא בסדר. וכולם יודעים, ואני אף פעם לא הסתרתי את זה, ואני דתי, ואני מסתובב עם כיפה ועם ציציות, ואני יודע, וכולם יודעים שאני לא מצפה, ואף אחד לא מצפה ממני להגיד שמישהו שהוא חילוני, שאני מקבל את זה, לא מקבל את זה.
אתה יכול לקבל, אבל בתור מישהו שהוא פעיל בליכוד, אתה יכול להגיד, אני בסדר עם זה.
אני, לא, זה לא עניין של ליכוד, זה ממש לא עניין של ליכוד, זה עניין מהותי. זה עניין שמצד אחד, אנחנו בתור אנשים דתיים לא מקבלים כל התנהגות שהיא נוגדת את ההלכה. נקודה, סוף. בזה נתם הדיון. יחד עם זאת, כל בן אדם, אנחנו מקבלים אותו ברמה אישית כפי שהוא.
אבל אז בתוך הבית ספר שלך, הדתי, זאת אומרת, זה לא שהדתיים חיים בתור איזה שהם אוטיסטים כאלה.
אז אתה, ברגע שהבית ספר שלך הוא פרטי, וככה אני מאמין שצריך להיות, ובתי ספר הם פרטיים, אז אתה תקבל מי שאתה רוצה לתקבל. יש לך בעיה אישית, אתה צריך לקבוע סטנדרטים. עכשיו, אני למשל שולח את הבנות שלי לבתי ספר שהם מאוד דוסים, כן? אז הם גם מושך אוכלוסייה מאוד מסוימת, כן? אז אם אתה מוכן לפתוח את הבית ספר של הילדים שלך לצורך העניין לכולם, אז אתה פותח את זה לכולם ותחליט, ושהבית ספר יחליט מה המדיניות, וכל בית ספר יחליט מה המדיניות שלו. לי אין שום זכות להתערב במדיניות של בית ספר כלשהו, איך שהוא רוצה לקבוע לכיוון כזה, לכיוון אחר. זה לא ענייני, אני לא רואה לעצמי שום זכות ושום סמכות להיכנס לנושא הזה. זה ברמה של מדיניות, של פוליטיקה. לא רואה שום זכות להיכנס לזה. אז אני ברמה אישית...
אבל זה העניין שיש תחושה לציבור הדתי. כאילו, אני אומר, אתה צריך לכתוב איזה פוסט הבהרה לעניין של ויכוחים דתיים, וחבר'ה, אין אמר להתווכח, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא רואה נכון. כשחבר שלו לא מסכים איתו, יגיד לו, אני לא מסכים איתך,
וזהו, וזה בסדר.
אבל
הדתיים לא... מה רע בזה? אז הדתיים לא, כי אנחנו חבר'ה אידיאולוגיים, ואנחנו מתווכחים, זה בסדר. אנחנו פשוט צריכים...
אנחנו מתווכחים בסגנון שלך. אתה אידיאולוג ואתה מתווכח, אבל בסופו של דבר אתה אומר, אני לא מסכים איתך, אמיר אוחנה, אבל אנחנו יכולים להיות ביחד באותה מפלגה, שלא קורה. לא בית הקהילה, אפילו לא אותו בית לפעמים.
מה זה קשור? אני גם לא הייתי חי בבית שלי עם מישהו חילוני. כי לא, אני לא רוצה מישהו שחלל שבת בבית ושאוכל נבלות וטרפות. כן, אני לא הייתי, ויש לי המשפחה, הורים שלי
דרך חילוני.
אז אם זה הילד שלי, אז אני מצפה ממנו בבית. חלילה, כן, יש לי 6 ילדים, בעזרת השם כולם יצאו בסדר. אבל נגיד אחד חלילה יוצא לתרבות רעה, זה קורה דברים כאלה. אז, 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 אז אחד יוצא לתרבות רעה, אז הוא צריך לדעת שאם הוא בבית, אז הוא צריך לשמור שבת ולאכול כשר ולשמור על מקום כמו שצריך. ואם הוא לא רוצה את הכללים, אז הדלת פתוחה. נקודה, מה? זה הבית שלי. מה?
יש פה חילוקי דעות, אבל אני איתך.
לא.
יהיה עוד הרבה חילוקי דעות, נהיה יום
בודקאסט הזה. לא, זה הכל בסדר. תראה, אני רוצה לנסות להביא, אני רוצה להביא מה זה ליברליזם. ליברליזם זה פילוסופיה פוליטית. זאת לא פילוסופיה של איך שאתה חי את החיים שלך. מותר לכל אדם להפלות בחיים שלו איך שהוא רוצה. וזה אומר לשלוח את הילדים שלו לבית ספר עם הסגנון שלו ועם הציבור שלו. ואם הוא לא רוצה הומואים וחילונים ודתיים וחרדים וכלבים ולא משנה מה, שיעשה מה שהוא רוצה. זה בדיוק הקטע. וכל אחד יש לו את הזכות. אנחנו ברמה הפוליטית, מה אנחנו אומרים? אנחנו לא באים ושופטים. אנחנו ליברלים במובן הזה שאנחנו רוצים שהמדינה תיסוג מכל הסיפור הזה. אנחנו לא באים ואומרים לאנשים, תחיו ככה, תעשו ככה. זה לא מעניין אותנו. אנחנו בכלל לא נכנסים לזה. שכל ציבור ושכל, מה זה ציבור? שכל אדם באשר הוא אדם יחליט מה שטוב לו. ואתה רוצה לשלוח לבית ספר כזה, אין בעיה. שלח על חשבונך ותיסע בתוצאות. זה בסדר.
ולכל הכיוונים, אנחנו גם לא רוצים שהחילונים יגידו שאנחנו חייבים לעשות דברים מסוימים, ואנחנו לא רוצים שחרדים יחייבו אותנו.
אבל אני עברתי לדיון אחר, שהחברה הדתית, בלי קשר למדינה, הקהילה הדתית...
הקהילה הדתית לא צריכה לקבל כלום ברמה הליברלית, זה לא מעניין אותי ברמה הפוליטית.
אבל יש לדיונים הליברליים הדתיים, הם כאילו... דווקא עכשיו
שחלו זה... אז הם הלייטים אתה מתכוון, אני בכלל לא משתמש...
לא, הם משתמשים בליברליזם.
אז הם משתמשים כי זה חלק מכמו שכל השמאל משתמש במילה, מנסה לכתוב את המילה ליברליזם, לצרכים, אז גם הלייטים משתמשים בזה.
אני ממש ממש מתנגדת לשימוש במילה לייטים.
אז כן.
אל תגיד לאנשים כמה הם מקיימים מצוות או לא מקיימים מצוות.
אני לא אומר...
רגע, אני חייב לעצור את זה. שמת לב שהיא נעלבה.
היא נעלבה.
לא, אני לא נעלבתי, אני לא... זה פשוט לא... אני לא, אתה לא יודע מה אני כן עושה, מה אני לא עושה, אבל אני לא רואה עניין בסיפור הזה. להגיד, אם מישהו אומר, הרי זה לא שם.
לא התייחסתי אלייך, אני לא מכיר אותה.
אני ליברלי, אני אגיד אלייך מה שאת רוצה, וזהו, מה את רוצה? אני אמרתי, את לא חייבת להסכים איתי. מה את כאילו עושה מזה עניין? אני אגיד אלייך שאני ליברלי, אני אגיד לאמיר אוחנה שהוא תועבה, ולפי התורה כתוב שהוא חייב סקילה.
אתה אומר לאמיר אוחנה שאתה תועבה,
אני אמיר אוחנה, ואני באמת אני ידיד יקר ואהוב אמיר אוחנה. אני עשיתי איתו לפני בדיוק שנה, שבוע, סליחה, לפני שבוע נעשינו הרמת כוסית בפנים ליכודי, ואמרתי, תראו, מה היופי בליכוד הוא מאוד קשה. אני לקחתי הוא ואני כדוגמה, כן? אבל אמרתי, אתה ספרדי, אני אשכנזי. אתה גר בתל אביב, אני גר בירושלים. אתה ותיק, כאילו אני עולה. אתה הומו, אני סטרייט. אתה חילוני, אני דתי. אתה ככה ואני ככה, ושנינו חיים ביחד באותה מפלגה.
שנינו ליברלים.
ושנינו ליברלים ושנינו לאומים, ואנחנו מסתדרים אחלה. והכל בסדר. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, אני לא בא במקום שאני מצדיק את צורת, את איך שאנשים חיים את החיים, משום שאני בתור יהודי
שובר דרוזון. מותר להם להיות לייטים, מותר להם להיות לייטים.
אל תקרל, זו מילה מזלזלת.
זה לא מזלזלת, אבל אני...
אתה לא רוצה לקרוא להם ליברליים, אל תקרא להם ליברליים, אל תקרא להם. רגע, אומר... אתה מודד את השמירת מצוות שלהם, ואין לך מושג מה הם עושים ומה הם לא עושים.
אוקיי, אבל אני אומר דבר כזה, אדם, אני לא מדבר על אדם ספציפי, כן? אבל אדם שבאופן די מופגן, שומר, בוא נגיד, תראה, בוא נגיד ככה, המערכת הנורמטיבית של היהדות זה השולחן ערוך. בגדול, אפשר להתווכח בזה, בוא, אבל בגדול זה השולחן ערוך. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש הלכות שבת, הלכות כשרות, הלכות זה, הלכות שם.
אוקיי. דיני ממונות זה גם...
דיני ממונות בוודאי, דיני ממונות, כל דבר.
אז... לא, אתה מיכל, תייחס לזה, אבל אנחנו נסיים בו. כן, זה העניין.
אנחנו נסיים. אז בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה שיש... יש... יש מערכת נורמטיבית, שהיהדות מקבלת אותה. עכשיו, מי שמקבל בתוך המסגרת, שחי, מקבל את המסגרת הזאת, אז אלה הכללים שהוא מקבל. עכשיו, מי שלא מקבל, אז הוא לא מקבל. אבל מי שמקבל את הכללים הללו, אז אלה הכללים. עכשיו, מה, אני אף פעם לא הצלחתי להבין, אני מוכרח להגיד, אנשים שמצד אחד מצהירים על מחויבות למסגרת ההלכתית, מצד שני מזלזלים בה, בתוך המחויבות הזו, ברגל גסה. עכשיו, זה דבר אחד להיות, אתה יודע, להיות קצת עצלן, קצת קשה, בסדר. אבל יש דבר אחד, פשוט לעשות מה שבא לך.
אני פשוט לא חושבת שהם עושים מה שבא להם, אבל האמת שזה לא הדיון.
אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. זה פשוט נשגב מבינתי. זאת אומרת, אם אתה מקבל את התורה ואת המצוות ואת ההלכה,
אז פשוט תעשה את זה. אתה למדת הרבה תורה, אתה יודע שכל דבר, שנייה, כל דבר יש לו בעצם שתי דעות, ויש חולקים, ובסופו של דבר כמעט כל הלכה אתה יכול למצוא את הרב שאומר ככה,
אני אגיד לך בדיוק, כל הלכה
בשולחן האורך כתוב שאסור לשמוע מוזיקה.
חזיר אסור.
גם ליברלים לא אוכלים חזיר.
כן, אז חזיר לא, אבל אני מכוון להגיד ש...
זה כמו ההסכמה של הכלכלנים, אז כל הדתיים מסכימים
שאסור לאכול חזיר. יש סקאלה, יש בסוף, זה נכון, זה אותו דבר בדיוק. יש סקאלה מסוימת שבתוך תחום הלגיטימי. מחוץ לתחום הלגיטימי, זה כבר מחוץ לתחום הלגיטימי, זה הכל. זאת אומרת, יש גבול, אף אחד הרי לא אומר באמת שיש דעה אחת וזהו. לא, יש טווח של דעות. בתוך טווח הדעות עלינו אנחנו חיים בתוך מה שנקרא היהדות האורתודוקסית. מי שהוא מחוץ לטווח, אז בסדר, אני לא בא והורג אותו, אבל אני אומר...
לא, אז רק אל תגיד שאנשים שהם חובים שהם ליברליים.
טוב, טוב, הם לא רפורמים, הם לא ליברליים. אבל עד כאן. זמננו...
תם.
זמננו תם, אנחנו רוצים לסיים, והדיון הזה... הוא לא נראה לי שהוא תם אף פעם, גם אם נחליט לקיים אותה בצורה יותר מסודרת.
לא, די, עברנו מפוליטיקה לדת, לחברה.
אני מאוד נהנתי, אני חייב לציין. היה לי מאוד נעים הרעיון הזה. אני כן אשמח לסיום שאולי תתייחס לעניין הזה של התפקדות לליכוד. אני בטוח שזה ככה בקצרה.
אני אגיד, אז בקצרה, בכמה קצרות. אני אומר דבר כזה. אני להבדיל מקבוצות אחרות שבעבר היו בליכוד וחלקם גם היום בליכוד, לא מחזיק מעצמי כמשיח ולא מחזיק מעצמי כאיזשהו סוג של ביג בוס שבא להציל את המדינה. אני אומר דבר כזה, מי ששותף לערכים שלנו הליברליים באמת, מי שמבין שהמפתח לסגסוג אנושי תלוי בחופש, בחירות וכמה שיותר, מבין שמדינת ישראל כדי לסגסג צריך שוק חופשי, קודם כל בכלכלה, כי זה הכי חשוב, פחות רגולציה, פחות מיסים, מסחר בינלאומי חופשי וכל הדברים האלה, וגם ששוב, מי שגם מבין שכדי שאנחנו נוכל לחיות כולנו ביחד מבחינת שבט מה נעים, מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, אנחנו צריכים באמת סובלנות והכלה ובאמת ליברליזם חברתי. אז מי שמזדהה עם זה, אז יש כמה אפיקים חשובים להשפעה. דעת קהל זה מאוד חשוב, כל פעילות של דעת קהל, לדבר, לכתוב, כל דבר אחר. אבל מילטון פרידמן, חתן פרס נובל לכלכלה, שנת 1976, אם אני לא טועה, אמר שזה נחמד להצביע לאנשים הנכונים, אבל חשוב יותר לשנות את התמריצים באופן כזה שאנשים הלא נכונים ימצאו תועלת פוליטית בזה שהם יעשו את הדברים הנכונים. וזה למעשה העניין של ההתפקדות. כלומר, אנחנו בתוך זה שאנחנו מכניסים בתוך הליכוד של מפלגת השלטון, וכנראה תשאר הרבה שנים מפלגת השלטון, אנשים שמזוהים עם הערכים האלה, שמאמינים בזה, שמבינים את החשיבות של הדברים האלה, אז ככל שיש לנו קבוצה שהיא יותר גדולה, אז בסופו של דבר אנחנו, שוב, ללא קשר אליי באופן אישי, אבל אנחנו מייצרים תמריץ עבור האנשים שבסופו של דבר צריכים להיבחר שוב, כן, פוליטיקאים נבחרים, אבל הם כל הזמן רוצים להיבחר שוב, ולכן אנחנו מייצרים עבורם תמריץ להתנהג באופן כזה שהם ימצאו חן בעיני המתפקדים. וככל שיש לנו יותר מתפקדים ליברליים כך, ושתומכים בשוק חופשי, אז כך אנחנו נראה יותר ויותר נבחרים שתומכים בזה, ובסופו של דבר גם יבצעו את המדיניות הזאת. ולכן התפקדות לליכוד זה מעשה קטן, זה לא דורש לא הרבה כסף, לא הרבה זמן, לא, זה דורש מעט מאוד, זה דורש להיכנס לאתר שלנו, ליכוד ליברל, חפשו בגוגל הליברלים בליכוד, הנכנסים, זה לוקח 5 דקות, 64 שקל לאדם, ואם מתפקדים בתור זוג זה 96 שקל לשנה, זה באמת לא הרבה כסף, זה לצאת פעם אחת איזה ערב למסעדה או משהו כזה, אני חושב שזה מחיר שהוא באמת נסבל כדי להשפיע על המדינה, ואז זה דורש גם להתייחס טיפה למה שאנחנו אומרים,
בעיקר להצביע בפריימריז.
ובעיקר כן, בעיקר הכי חשוב זה בסופו של דבר ביום הבחירות, גם בפריימריז, גם בבחירות במערכות פנימיות, בתוך הליכוד, המרכז וכו', פשוט לבוא, לעשות את המאמץ הקטן פעם בכמה שנים, כמה דקות, לבוא, להצביע, לחיות, לראות איזה רשימת מומלצים אנחנו ממליצים עליהם, פשוט להצביע לפי זה, ואז מהר מאוד, מה שאנחנו כבר מתחילים לראות, אבל אנחנו עדיין לא תלן לנו תבילת אש. כי תבילת אש תהיה הבחירות הבאות, מתי שהם לא היו, והשנתיים
האחרונות. כמה פקודים יש לכם עכשיו?
אנחנו היום סביב ה-2500. אז כן, זה לא רע בכלל. אז אם אנחנו נהיה מסוגלים להניע את הציבור הזה באמת, באמת, ביום הבחירות, ושאנשים יבואו ויצביעו, ואנשים יוכלו לראות שהם מצביעים בפועל, כפי שאנחנו אומרים, אז יהיה ברור שיש פה בלוק של אנשים, וכל הליכוד יתחיל להתיישר, משום שאנשים יבינו.
הפוליטיקאים בעצם.
הפוליטיקאים, כן. הפוליטיקאים יקבלו את המסר, שכדאי להם להתיישר על פי מה שאנחנו מבקשים מהם, וכדאי לשתף פעולה. עכשיו, אני לא בא ומבטיח לאף אחד שאו-או-או תתפקדו, ומחר בבוקר יהיה פה שחר חדש,
לימות
המשיח. לא, את זה לא הבטחתי. אני כן מבטיח להשתדל ככל יכולתנו לדחוף את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, של שוק חופשי, כלכלה חופשית, חברה חופשית, לעשות את זה בנועם עם כולם, לשתף פעולה עם כולם, כי אנחנו לא מחרימים אף אחד, אנחנו מוכנים להצביע לכל אדם, ובתנאי שבאמת יעשה את הדברים הנכונים, ואנחנו נתחיל לראות יותר ויותר פעילות בכיוון הזה. אני רוצה להגיד לכם למשל שמה שקורה עכשיו עם התקשורת, השר איוב קרא שחרר שבוע שעבר, אולי ראיתם רעיונות מאוד 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 יוצא דופן. כן, הוא אמר שצריך לאפשר חופש לכולם, להקים ערוץ, שכל אחד, וזה דברים שלא שמענו לא מזמן. אני רוצה לספר לכם סוד קטן.
אתם בקשר איתו?
בוודאי, אני פגשתי אותו, אנחנו הוצאנו במקרה על זה מכתב שבוע שעבר עם כמה קבוצות אחרות בליכוד, אני פגשתי אותו במקרה באיזה אירוע במוצאי שבת, הוא תפס אותי, אני קצת התנצלתי, כי היינו קצת בוטים מדי בניסוח, כן, שלנו, אבל באמת אנחנו לא מתכוונים, זה היה...
כמעט הם קראו לו לייט.
לא, זה היה קצת בוטה מדי, זה באמת, אבל לא משנה, אבל כן, הוא אמר לי שהם באמת, המדינה רוצה, הוא רוצה ללכת בכיוון שאנחנו רוצים. וזה טוב, ויש עוד כל מיני דוגמאות, בזמנו הישג פוליטי מאוד חשוב, ביטלנו את חוק הספרים, זה רשום לחלוטין על ידינו, אנחנו הצלנו את הספרות הישראלית, אני מאוד גאה בזה. ועוד כל מיני דברים שאנחנו פועלים בכל מיני תחומים, שיש התייחסות הולכת וגוברת מפוליטיקאים, משום שהם מבינים שיש פה כוח בהתאבות. עכשיו, זה משהו שיקח שנים, זה לא מחר, זה לא מחותיים, כי זה לוקח זמן, שהם צריכים גם לצבור ותק בליכוג של 16 חודשים כדי שיוכלו להצביע, אנחנו צריכים להביא עוד אלפים רבים של אנשים, אבל החש שלי, כן, אם אנחנו מצליחים באמת להביא את הזרים קבוע פחות או יותר שמתפקדים, ועוד כמה שנים יהיה לנו פה מסה מספיק גדולה של אנשים, כן, אנחנו נראה שהליכוד לא יהפוך להיות הליברלים בליכוד והתנועה הליברלית החדשה, לא, זה לא יהפוך להיות, אבל כן יקדם בצורה יותר רצינית מדיניות של שוק חופשית. זה אומר שאנחנו נראה שהמדינה הולכת בכיוון היותר נכון, ואני חושב שהציבור כולו יהיה נזכר, וזה באמת רק תלוי בנו, אם אנחנו, כל המאזינים פה, מוכנים באמת לעשות את המאמץ הקטן הזה, להתפקד ולאפשר גם לתת לכלים לליכוד, גם ביום הבחירות בסופו של דבר את הכלים לשלוט, כי קשה מאוד לשלוט עם 20 ומשהו מנדטים, גם עם 30. אני חושב כי
טוב, אבל גדול... זה לא המטרה של התפקדות.
לא, זה כן, כי בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להנחיל את התובנה שאם אנחנו רוצים מפלגת שלטון שתוכל לשלוט, אז היא צריכה לשלוט.
נשמע לי פותח עוד סוגיה, בסדר.
אבל זה פותח סוגיה, אבל בכל אופן לגבי התפקדות, באמת אנחנו רוצים להביא כמה שיותר אנשים שמזדהים עם הרעיונות הללו, על מנת שאנחנו נוכל להשפיע על הנבחרים שלנו.
יפה מאוד.
תודה רבה מאיר, שמחתי מאוד לארח אותך אצלנו.
שמחתי מאוד.
שיהיה בהצלחה בהמשך האתגרים הפוליטיים, ושנה טובה.
שנה טובה, ואני פה מתי שאתם רוצים.
יש פה כמה דיונים שלא נסגרו, ואי אפשר להמשיך אותם.
אתה מוזמן להזמין אותי מתי שאתם רוצים, אני אשמח להמשיך לתקוף את הלייטים.
זה היה טוב. טוב, תודה רבה.